בסדר. בפעם הקודמת דיברנו על, סיימנו את הנושא של היווצרות המחלוקות. דיברתי על זה שבמעבר ליבנה, איכשהו נוצרה פתאום מחלוקת יסודית בין שני בתים, שהביאה עד כדי התנגשויות קיצוניות, שדרגו זה בזה עוד פעם. ומה שהדאיג שם זה שלא הייתה מתודה מוסכמת איך לפתור את הבעיה, איך להכריע מחלוקות, בגלל שהתורה עד אז עבדה במוד של מסורת, תורה של מסורת. המהפכה של יבנה בעצם החליפה את התורה של מסורת בתורה של מסע ומתן. בעצם הוחלט להפסיק או לפחת קצת את מעמדה של המסורת, ולהגדיל או להעצים יותר את את המעמד של השיקול ההגיוני, של המסע ומתן, של ההצבעה, של השכנוע. וראינו את הגמרא בחגיגה, כן, איך שרבי אליעזר מתוסכל מזה שהם שם ממציאים את הגלגל, כשהוא בעצם יודע זה הלכה למשה מסיני, כן? הם אמרו לנו מואב מ-20 בשביעית, הם התפלפלו על זה, הגיעו למסקנה, במקרה למסקנה הנכונה, אבל אתם משחיתים את זמנכם, יכולתם לבוא ולשאול אותי, הייתי אומר לכם את זה ישר. אז זה מסכם טוב, נדמה לי, את המהפכה הזאת של יבנה. אז עכשיו אנחנו נמצאים כבר בעולם של המסורת. הזכרתי את ההיסטוריה, אנחנו עוברים עכשיו למהות. עד כאן זה היה ההיסטוריה. מה עושים עם מחלוקות? יש שאלה קשה של איך להתייחס לנושא הזה של המחלוקות, לשני הצדדים של המחלוקות, וכאן אני רוצה להבחין שני סוגי לפתויות או קשיים שעולים בהקשר הזה. לפעמים מה שמטריד זה שאלת הנימוס, האלימות, לא יודע, כן, איך מנהלים את המחלוקת, ברמה של מידות של אנשים וכדומה. השאלה הזאת בעיניי היא השאלה הרבה פחות חשובה מהשאלה המהותית. זאת השאלה, איך להתייחס לשתי הדעות שבמחלוקת, האם שניהם צודקים, אחד צודק, לא יודע מה, איך מבררים מי צודק. שאלת הנימוס בעיניי היא שאלה שקל מאוד להתגלש אליה כשאין לך מה להגיד על המהות. זאת אומרת, ברגע שהיה לי, בדיוק עכשיו סיפרתי לדבר, שהייתי באיזה פאנל, לא משנה עם מישהי, שייצגה איזו עמדה סוציאליסטית מאוד חזקה, ואז אמרתי לה ש... היא מציגה את המחלוקת בצורה לא ישרה. היא מציגה את הקפיטליזם בצורה לא ישרה. אני לא אסכים, אבל אל תשימי דברים בפיהם, שזה לא באמת מה שהם אומרים. אז אם יד נורא נעלבה, איך זה יכול להיות, איך אני אומר לה שהיא לא ישרה, וכו' וכו'. אז הבנתי שאין לה טיעוני נגד. ברגע שאין לך טיעונים, אז הדרך הכי טובה זה להיעלב. או ברגע שאין לך מה להגיד על המחלוקת, מיד אתה אומר, אתם לא מנומסים. אתם צינים, אתם אלימים, אוקיי, יכול להיות שהכל נכון, וצריך להיות מנומס ולא כדאי להיות אלים, אסור להיות אלים, הכל נכון. אבל קודם כל, השאלה החשובה היא מי צודק. עזוב אותי כרגע עכשיו מהשאלה איך אני, אם אני מנומס או לא מנומס. אני לגמרי בעד. במקום שהציניות מחליפה את הטיעונים, זה בעייתי, אבל זה בעייתי לא כי זה יש ציניות. זה בעייתי כי אין טיעונים. זאת אומרת, אם אתה אומר משהו לא מנומק, אז על שמה אתה כותב את זה? אתה רוצה לכתוב פה שירים? זה לא במה לכתיבת שירים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לטעון טיעונים, בשמחה רבה, תציג את זה בציניות, על הכיפה. זאת אומרת, תכתוב חריפות נגד המתנגדים שלך, אין שום בעיה, בשמחה. אבל זה צריך להיות צורה צינית או צורה אפילו אלימה, אם תרצו, לבטא טיעונים. אפשר להיות פחות ציני, פחות אלים, אפשר להתבקח על המינונים, אבל זה לא מפריע לי באופן עקרוני. כל עוד אתה מעלה טיעונים. הרבה פעמים הציניות והאלימות מחליפים את הטיעונים, וזה באמת בעייתי. לכן, אני מבחינתי הנימוק, בצורת מהירות, זה דבר מעניין. כי אין לך טיעונים. אז זו נקודה מאוד חשובה, כי איכשהו בדיון הציבורי שלנו היום, כן, בישראל, בכלל, בעולם, כל הזמן מתעסקים בשאלה איך אתה מנהל את המחלוקת, ואף אחד לא מתייחס לשאלה מה איכות הטיעונים שלך. נגיד שאני מתבטא בצורה מאוד חשופה, אלימה, לא מכילה ולא זה, אבל אני מעלה טיעונים טובים. אז זו, תתייחס לטיעונים שלי, אחרי זה תנזוף בי על זה שאני לא מנומס. יש איזשהו סוג של התעלמות מההתייחסות לטיעונים עצמם, או מהשאלה מי צודק. השאלה מי צודק היא לא רלוונטית. בעיני אנשים, בעיניי מאוד רלוונטית. לא רלוונטית בכלל, השאלה מי, לא יודע מה, מי היה יותר חריף, מי היה יותר זה, כן, זה שואו כזה, שואו טלוויזיוני, לא? השאלה מי אמר טיעונים יותר נכונים, הרבה פעמים אתה יכול להיות מאוד חריף, אבל הטיעונים שלך לא שווים כלום. יכול להיות שהטיעונים שלך הם נהדרים, ואתה לא חריף, אבל אתה מציג טיעונים טובים. זאת אומרת, איכשהו נותנים לצורה להאפיל על התוכן. וזה בעיניי מאוד בעייתי. לכן, כשאני מדבר על שאלת המחלוקת וניהול המחלוקת, אני לא מדבר על שאלת הנימוסים. אגב, גם לא בשיעורים הקודמים שדיברתי על ההיסטוריה, כן, על ההיווצרות של המחלוקת, אני לא חושב ששאלת האלימות שבה נהגו רבן גמליאל ורבי אליעזר, או האלימות שנהגו נגדם, בתור תגובה, היא הדבר החשוב. הדבר החשוב זה המהות שעמדה מאחורי זה. אם אתה לא מקשיב לטיעונים, מגיע לך שינהגו כלפיך באלימות. זה מה שהם אומרים פה. אף אחד לא מגנה את האלימות הזאת. העיפו אותו, את ההוא נידו, את ההוא העיפו ממיליות נשיא הסנהדרין, אחרי זה החזירו אותו כשהוא קיבל את דעתם. אין לכם התנהגות יותר אלימה מזאת. אוקיי? אוקיי. אבל היה להם קייס טוב. אם היה להם קייס טוב, אז עזוב, הכלים שבהם אתה משתמש פחות חשוב. ואני חושב שזה לקח מאוד חשוב גם לימינו. גם לימינו, קודם כל תבדוק מה הטיעונים של הבן אדם. אתה מסכים איתו, אתה לא מסכים איתו, יש לך טיעוני נגד, אין לך טיעוני נגד. אחרי זה בוא נראה אם הוא מנומס או לא מנומס, או אם אתה מנומס או לא מנומס. מה אתה עושה או איך אתה מציג את זה. אכפת איך אתה מציג את הדברים, בוא נשמע קודם כל מה אתה אומר. אחרי זה נראה איך אתה מציג את הדברים. איכשהו משום מה, אין התייחסות כמעט לשאלה המהותית, באמת, מה הבן אדם אומר, האם הוא צודק, האם יש לו טיעונים, אין לו טיעונים. זה לא מעניין, השאלה אם הוא מנומס, השאלה אם הוא מקשיב, השאלה אם... פשוט אבסורדי. חלק מהעניין הזה הוא תולדה של איזשהו סוג של ייאוש מטיעונים, ייאוש מהשכל. אנשים מרגישים שבעצם אי אפשר באמת להכריע במחלוקות מי צודק ומי לא צודק. זה הכל... אי אפשר להכריע מי צודק ומי לא צודק, זה הכל רגל. ולכן בעצם מי יותר חריף ומי יותר חד או מי יותר פחות מנומס או יותר חוצפן ולהתעלם מהטיעונים העניינים. זה תמיד מזכיר לי את התוכנית, כן, הייתה תוכנית פעם פה פוליטיקה בטלוויזיה. שנים, אני לא יודע. היום כבר לדעתי שנים אין את זה, אני חושב. אבל פעם הייתה תוכנית כזאת, טומי לפיד ישב שם ושלי יחימוביץ' ואייכלר וכל החברה האלה. ישבו שם וכולם נורא צקצקו בלשונם על זה שהם מאוד לא מנומסים, מלגלגים אחד על השני ועל המרועיינים שלהם והכל. ועדיין כמובן המשיכו לצפות באדיקות בתוכנית הזאת. לצפות ולבכות, מה שנקרא. עכשיו, אני באמת חשבתי לעצמי, למה חוסר הנימוס, ובאמת היה די מגעיל התוכנית הזאת. וחשבתי לעצמי, למה זה ככה? דובר לא באנשים טיפשים. למה זה ככה? התחושה שלי הייתה מאוד ברורה, אני חושב, מי שראה את זה, זה בהרבה תוכניות זה ככה, אבל שם זה היה בוטה במיוחד, שלכולם היה ברור שאף אחד לא ישכנע את השני. זה ברור, אתה מזמין שני אנשים לפאנל, לא כדי שמישהו מהם ישכנע את השני. זה קרב לודרים, כדי שאנחנו נהנה איך שהם מתגוששים ומי יותר חריף מהשני, זה הכל. אין פה שאלה של מי ישכנע, מי עלי טיעונים טובים שלא חשבתי עליהם. לא, זה ברור שלא. זה הכל... איכשהו ההנחה הפשוטה היא שכל אחד נולד וימות באותה דעה. אין, אי אפשר לשנות דעות של אנשים. טיעונים זה הדבר האחרון שיכול לשנות דעות של אנשים. אולי דמגוגיה, אולי קצת שטיפות מוח. כל פעם שמישהו משנה את דעתו, מיד מניחים זה שטיפת מוח. לא יכול להיות שהוא שינה את דעתו כי הוא שמע טיעון משכנע. לא ייתכן. אז כנראה שתפו לו את המוח. זה מין איזו תפיסה בסמינרים כאלה של החזרה בתשובה, בדוגמה. הרבה מאוד אנשים, נגיד, חוזרים בתשובה, מיד כל החברה שלהם מבינה שהם עברו שטיפת מוח, כי הרי לא ייתכן שמישהו ישתכנע. זה הרי לא יכול להיות. כי טיעונים לא משכנעים אף אחד. אגב, גם לצד השני אותו דבר. ואת, אם מישהו משתכנע שהוא לא מקבל את המוח, הוא מיד אומר, ברור, שתפו לו את המוח, היצרים שלו, הוא לא, כן, לא חטאו ישראל אלא כדי להתיר עצמם תאריות, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. זה הכל להתחמק. יש טיעונים, תתייחס לטיעונים, זה כן נכון, זה לא נכון. מה אתה... אלא יש איזושהי הנחה שאתה לא יכול להכריע ויכוח בטיעונים, לא תשכנע דעה של בן אדם. הבן אדם נולד ומת עם אותה דעה. אלה שממשיכים עוד באופן יותר קיצוני, בעצם מסיקים מזה אפילו מסקנה. הם בעצם אומרים, אז אין אמת. אין אמת, כולם צודקים באותה מידה, מה זה אמת? מה שאני מאמין זה סתם משהו שנמצא אצלי בנפש, בגנים, בתרבות, לא יודע במה. אבל זה מין משהו שהוא לגמרי סתמי, זה לא תוצאה של טיעונים. אז אתם מבינים שהמסקנה שיוצאת מכאן, אם ממשיכים איזה פילוסופית, זה שבעצם אין דבר כזה אמת, אין דבר כזה צודק. ממילא ברור ששום טיעון גם לא יצליח לשנות לדעתך, או לשכנע, או להכריע מי צודק ומי לא צודק, אין דבר כזה צודק ולא צודק. זה בעצם בסך הכל להוציא את המסקנה שהייתה חבויה בשלב הקודם, ולשים אותה ביושר על השולחן. מכאן נובע כן כל הנרטיביזם הכל כך אופנתי בזמן האחרון, והריבוי האמיתות, וכל אחד והנרטיב שלו, והאמת שלו וכדומה. כן, אין קנה מידה, לא לשיפוט אסתטי, לא לשיפוט אתי, לא למי צודק ומי לא צודק פוליטי, אין, כולם צודקים באותה מידה, רק צריך להיות מנומסים אחד בשני, וזה הכל. להמשיך להרביץ בנימוס.
זה למה התייעצות
מה? זה סימן שהתייעצות. אני חושב שחלק, אני אגיע לזה, אני חושב שחלק מה, לא חלק, אולי אפילו עיקר העניין בעיניי, כי אני מסתכל על המציאות במבט פילוסופי, לוגי פילוסופי, אמיתית, אני באמת חושב שזה נמצא שם, למרות שרוב האנשים לא מודעים לזה. הבעיה היא כזאת, אני אקדים קצת מאוחר. הבעיה היא שכשאתה רוצה לטעון טיעון לטובת מסקנה כלשהי, אז אתה מעלה טיעון, אתה בונה כמה הנחות, ואתה מסיק מההנחות האלה את המסקנה, אוקיי? אז נניח שהטיעון הוא טיעון תקף, אוקיי? אז אם הטיעון הוא תקף, ואני פתאום מגלה שאתה מציג לי טיעון תקף, שהמסקנה היא ההפך מה שאני חושב. מה אני אעשה? אני מיד רץ להנחות של הטיעון, ואני מודיע לך שאני לא מסכים לאחת מההנחות. נכון? זה דרך הפשוטה, אלא אם כן, טעית בלוגיקה. מסקנה לא נובעת מההנחות, בסדר, אבל נגיד שלא טעית בלוגיקה. אז אני לא מסכים איתך באחת מההנחות. אז בעצם אין באמת דרך להיות צודק או לא צודק. כי כל טיעון תמיד מבוסס על הנחות, אין טיעון בלי הנחות. עכשיו, אז איך תצליח לשכנע אותי שאני לא צודק? הרי תמיד אני יכול להגיד, בסדר, אבל אני אניח את ההנחות האלה, אני לא מסכים להן. אני אגיד יותר מזה. למה, כשאתה מעלה טיעון תקף, למה באמת בין השיח שלך צריך לקבל את המסקנה? מה הסוד הכוח של טיעון לוגי תקף? נגיד, אני אומר לך, נגיד שאתה מפקפק, האם כל בני האדם, האם סוקרטס הוא בן תמותה? כן, זה הטיעון שתמיד מביא בפילוסופיה. ואני אומר לך, תראה, כל בני אדם הם בני תמותה, הנחה ראשונה, סוקרטס הוא בן אדם, הנחה שנייה, מסקנה, סוקרטס הוא בן תמותה. אוקיי? עכשיו, למה, כתוצאה מהטיעון הזה, אני מצפה ממך לשנות את דעתך? זאת אומרת, להודות שסוקרטס הוא בן תמותה. לא, אני לא שואל למה הלוגיקה צודקת. בסדר, ללוגיקה לכולם יש אותם כלים לוגיים. אבל אני שואל שאלה אחרת. למה, מאיפה באה הנביאה של המסקנה מתוך ההנחות? לא למה אני חושב שזה נובע. למה זה באמת נובע? תבוא אליך, נצייר את זה בצורה יותר. בא אליך חייזר, נסיך הקטן, נוחת על כדור הארץ. בסדר, אתה פוגש אותו, הוא רוכב על הבאובאב שלו. אתה פוגש אותו, ואתה שואל אותו, אתה אומר לו, ברוך הבא לכדור הארץ, יש פה איזה פילוסוף מאוד מעניין בשם סוקרטס. מעניין, יפה, לא שמעתי עליו אף פעם. ואז אתה אומר לו, תשמע, אתה יודע, אבל סוקרטס הוא בן תמותה, הוא ימות באיזשהו שלב, כדאי לך למהר לפגוש אותו. באמת, מה אתה אומר? למה אתה חושב שהוא בן תמותה? למה אתה חושב שהוא ימות עוד מעט? אז אני אומר לו, תראה, כל בני אדם הם בני תמותה. אתה אומר לי, אוקיי, אני לא מכיר אותם, אם אתה אומר, אני מקבל. אני אומר, סוקרטס הוא בן אדם, הוא אחד מבני האדם. טוב, בסדר, לא פגשתי אותו אף פעם, אם אתה אומר, בסדר. נו, בסדר, אז אם ככה, סוקרטס הוא בן תמותה. רגע, למה? כן, אני מקבל, אני מבין שכל בני אדם הם בני תמותה, אני גם מבין שסוקרטס הוא בן אדם. אבל למה צריך להסכים שגם סוקרטס הוא בן תמותה? הוא לא מבין. עכשיו, תנסו לחשוב, איך תסבירו לו את זה? איך, תעמיד, הרי יש לו טעות, נכון? איך תסבירו לו שהוא טועה? וכאילו, מובן מאליו שהוא טועה, אבל איך להסביר? כלל מעבר זה מילים. תסביר לו למה כלל המעבר הזה הוא נכון.
על פי הניסיון שיש לנו לבני האדם, במרוצת ההיסטוריה שלנו, ראינו שכל בני האדם...
הוא מקבל את ההנחה, אתה רוצה לשכנע אותו, הוא מקבל את שתי ההנחות. הוא מקבל את ההנחה שכל בני אדם מבני תמותה, הוא מקבל את ההנחה הקטנה, זו ההנחה הגדולה. ההנחה הקטנה זה שסוקרטס הוא בן אדם. הוא לא מקבל את המסקנה. מי שלא מקבל את ההנחות, בסדר, זה דיון אחר. הוא לא, הוא מקבל את ההנחות ולא מקבל את המסקנה. אתה מורד את השערות, אבל מה תעשה איתו? חוץ מלהשפז אותו. לא, היא לא חלק מהנחה ראשונה. בלתי תלויה.
זאת אומרת שאני, עם ההנחה השנייה, אומר
שסוקרטס
חלק ממה שאמרתי...
זהו. לא שההנחה השנייה היא חלק מהראשונה, אלא מה שאתה מתכוון לומר, נדמה לי, זה שהמסקנה בעצם נמצאת בתוך ההנחות. אין במסקנה משהו שהוא מעבר למה שהיה בהנחות. אז אם אתה מקבל את ההנחות, אז ברור שאתה צריך לקבל את המסקנה, כי הרי היא בתוכן, אתה קיבלת אותה כבר. אתם מבינים? כשאני אומר כל בני אדם הוא בני תמותה, מה בעצם אמרתי? אמרתי, יעקב הוא בן תמותה, אליהו הוא בן תמותה, אחמד בן תמותה, סוקרטס בן תמותה, ורוברט הוא בן תמותה. אוקיי? רק קיצרתי, אז אמרתי, כל בני אדם הוא בני תמותה. אבל אם אני אפרט את זה לפרוטות, הרי ברגע שהסכמת שכל בני אדם הוא בן תמותה, אחד מהפרוטות שתהיינה זה סוקרטס הוא בן תמותה. כי הרי סוקרטס הוא גם אחד מבני אדם. אז קיבלת את זה כבר, אתה לא יכול להגיד, אם קיבלת את זה, אתה לא יכול להגיד שאתה לא מקבל את זה. אבל זה דבר מאוד מעניין, שימו לב. כי מה שהדבר הזה בעצם אומר, זה שסוד הכוח של טיעון לוגי, הוא בזה שהוא לא מחדש כלום. זאת אומרת שאין במסקנה שום דבר מעבר למה שכבר היה בהנחות. זה תמיד מזכיר לי את הבדיחה על הכדור הפורח. אתם מכירים שבמתמטיקאים מספרים את זה על עצמם, לא משנה, אומרים, שני אנשים איבדו דרכם בכדור פורח. ימים, הם מסתובבים, אין להם מושג איפה הם נמצאים. רואים מישהו חורש בשדה למטה, ומישהו צועק לו, תגיד, איפה אנחנו נמצאים? תקל למעלה, מעל השדה שלי. אז הבחור למעלה שם בכדור פורח אומר לחבר שלו, הוא למטה בטוח מתמטיקאי. משתי סיבות. א', מה שהוא אומר מדויק לחלוטין, וב', זה לא עוזר לנו כלום. עכשיו, מה שיפה בבדיחה הזאת, זה שזה שני צדדים שאותה מטבע. זה בדיוק כך. המתמטיקאי לא עוזר לנו כלום, המתמטיקאי מדייק ואומר דברים ודאים, כי הם לא עוזרים לנו כלום. רק בגלל זה יש למתמטיקה את הכוח הזה, כי היא לא מחדשת כלום. המתמטיקה או הלוגיקה, למשל, המתמטיקה זה מקרה של הלוגיקה, עסק לוגי, במסקנה אין שום דבר שלא היה תמון כבר בהנחות. כל העסק הלוגי, מה שהוא עושה, הוא בסך הכל עוזר לך להוציא מתוך ההנחות עוד ועוד מידע שהיה בתוכן. אין שום מידע חדש שאתה תגיע אליו עם טיעון לוגי. טיעון לוגי לא מוסיף מידע. ולכן בעצם, כאשר אני אומר לך טיעון לוגי, אז המסקנה היא בוודאי נכונה. כל אחד צריך לקבל אותה. רק זה לא עוזר לי כלום. כי לעולם לא תוסיף לי משהו שלא היה בידיי כבר כשידעתי את ההנחות. אין שום דבר במסקנה מעבר למה שיש בהנחות. אם היה משהו במסקנה מעבר למה שהיה בהנחות, אז הטיעון הלוגי לא היה תקף. אז לא הייתי חייב לקבל את המסקנה, למרות שאני מקבל את ההנחות. זאת אומרת, סוד הכוח של התקפות הלוגית, למה טיעון לוגי הוא תקף? כי הוא לא מחדש כלום. אמיתית. עכשיו, מה זאת אומרת? משפטים בגיאומטריה. ודאי שמחדשים לנו, אנחנו לומדים בכיתה הגיאומטריה, לא הייתי חושב שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. למדתי את זה בכיתה והבנתי, עכשיו התחדש לי משהו. אז זהו, שלא באמת התחדש לי. כי בעצם, אז כשהוכיחו לי את זה בכיתה, מה אמרו? אם תיקח את ארבע האקסיומות של הגיאומטריה האוקלידית, מתוכן אני יכול להראות לך שסכום הזוויות הוא 180 מעלות. או במילים אחרות, ההוכחה, מה שהיא עשתה, היא הראתה לך שבעצם ידעת את זה כבר קודם. רק לא היית מודע לזה שאתה יודע את זה. זה נמצא בתוך ההנחות שאותן ידעת. רק אתה לא מודע לזה. לא אפלטוני ולא כלום, זאת האמת. לא קשור לשום השקפת עולם. לא אפלטוניות ולא אריסטוטליות. זאת פשוט האמת. אין, זה...
יש שם שיעור פילוסופיה
עתיקה,
ואפלטון יש לו
תורת ההיזכרות. לא, לא. תורת ההיזכרות פה, אני מדבר עליה פילוסופית, לא פסיכולוגית. אני טוען שברור שאתה למדת משהו חדש. יש ערך במה שלמדת בכיתה. אבל מה שלמדת בכיתה, אתה מקבל אותו, כי אתה מבין שבעצם ידעת אותו קודם, לא שאתה נזכר, לא שידעת אותו באמת פעם קודם, אלא אתה מבין שזה כלול בתוך ההנחות שעליהן הסכמת כבר קודם. רק לא שמת לב שזה כלול בתוכן, והמורה עזר לך להבין שזה כלול בהן, או ההוכחה. בעצם מה שההוכחה עושה זה כמו כספת, יש לי כספת מעולה, ובתוכה יש המון דברים, וכולם שלי, הכספת היא שלי. אבל כל עוד אין לי מפתח לכספת, אז זה שלי תיאורטית, אבל זה לא עוזר לי כלום, אני לא יכול לעשות את זה לשימוש. מישהו נותן לי מפתח לכספת, הוא נתן לי משהו שלא היה בידיי קודם? כלום. אבל הוא מאפשר לי להשתמש, או להיות מודע למה שכבר היה בידיי קודם. אבל לוגיקה זה מפתח לכספת, זה הכל. ההנחות כוללות בתוכן את כל המידע שבעצם אני אגיע אליו עם ההוכחה. הוא כבר שם, אני בעצם יודע אותו. יודע אותו, רק לא מודע לזה שאני יודע אותו. ההוכחה הלוגית או המתמטית בסך הכל עוזרת לי להיחשף למידע שבעצם כבר היה אצלי. היא פותחת לי את הכספת, זה הכל. לא, רגע, זה אני אגיע עוד רגע, שנייה. עכשיו, מה שקורה, תחשבו למשל, כי יש בדיחה ישיבתית מפורסמת, איך יודעים שכל יהודי צריך ללכת עם כובע? לא, לא בגלל, לא. יותר מתוחכם. כתוב, וילך אברהם.
כתוב?
יהודי כמוהו הרי לא הלך בלי כובע, נכון? טוב, אם אברהם הולך עם כובע, אנחנו בניו הנאמנים שהולכים בדרכיו, ודאי צריך ללכת עם כובע. כן, הדוד שלי הרי אמר שהבאי ורובה למדו ביידיש. זה ברור. כי הם ידעו ללמוד. מי שיודע ללמוד לומד ביידיש. זה ברור. אז מה הבעיה עם ההוכחה הזאת שכל יהודי צריך ללכת עם כובע? זה קצת טריקי. אין בעיה. ההוכחה הזאת היא הוכחה תקפה. בואו נבנוק את ההנחות. א', כתוב וילך אברהם, כתוב. נכון? עכשיו, אני מניח הנחה שיהודי לא הולך בלי כובע. אברהם שהיה יהודי, הוא כתוב שהוא הלך, כמובן... לא, לא, הוא כן היה יהודי לצרכנו, הוא היה תחילת הרקורסיה של הגדרת יהדות.
אתה לא יכול
להשתמש בזה גם כאן. או, זה הבעיה. זאת אומרת, אתם מבינים? אני עכשיו אציג לכם טיעון. כתוב וילך אברהם, כתוב, דתית. אני מניח שכל יהודי צריך לשים כובע, הנחות מותר, תמיד יש הנחות לטיעון, נכון? עכשיו, אני גם מניח שאנחנו אמורים לעשות את מה שעשה אברהם. הולכים בדרכיו של אבינו הזקן. אז אם ככה, ברור שכל יהודי צריך ללכת עם כובע, מה שהיה להוכיח. זה הוכחה תקפה. אלא מה? מה הבעיה פה? למה זה נשמע מסריח? כי ההוכחה הזאת מניחה את המבוקש. מה זאת אומרת? אתה מבקש להוכיח שכל יהודי צריך ללכת עם כובע. אחת ההנחות שלהן השתמשת, היא זו עצמה. אתה אומר, יהודי כמוהו לא הלך בלי כובע. מה זאת אומרת, יהודי כמוהו לא הלך בלי כובע? הרי יהודי לא הולך בלי כובע. זאת אומרת שכל יהודי צריך להיות עם כובע. את מה שאתה רוצה להוכיח, הנחת בתור הנחה לטיעון. טוב, אז אם ככה זה פשוט, פי גוררת פי זה טיעון טריוויאלי. אם ההנחה שלך היא X, אז המסקנה X כמובן נובעת מההנחה. רק זה חסר ערך. למה זה חסר ערך? כי אם מישהו לא מסכים להנחה, הוא לא ישתכנע מהטיעון. למה? כי אחת ההנחות של הטיעון זה המסקנה, והרי אליה הוא לא מסכים. אז אם הוא לא יקבל אותה כהנחה, גם לא תצליח שכנע אותו במסקנה. זאת אומרת, זה טיעון תקף, הוא רק חסר ערך. אבל טיעון תקף. עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה. כל טיעון לוגי הוא כזה. הטיעון הזה נשמע לכם מצחיק? מה עם סוקרטס? פחות צחקתם. אותו דבר. גם שם זה אותו דבר. כל טיעון לוגי, למה הוא תקף? כי הוא מניח את המבוקש. כי את המסקנה שאליה אתה מגיע בסוף, בעצם הנחת כבר בהתחלה. רק לפעמים זה קצת יותר מתוחכם, כמו בגיאומטריה, וקשה לראות איך בעצם מתוך האקסיומות אתה מוציא את התיאורמות, אבל שזה לומדים בכיתה ורואים איך זה יוצא משם. אבל זה שם, זה נמצא שם, זה רק יותר מתוחכם, זה הכל. לכן בעצם טיעון לוגי תקף והנחת המבוקש זה מילים לרדפות. בלוגיקה תמיד לומדים שהנחת המבוקש זה כשל. יש רשימת כשלים, לומדים בקורס בלוגיקה, רשימה של כשלים, אחד מהם זה הנחת המבוקש. פשוט גמורה. הנחת המבוקש זה שם נרדף לטיעון לוגי תקף. טיעון לוגי תקף תמיד מניח את המבוקש. אם זה כשל, אז אין טיעונים לוגיים תקפים. אלא מה? למה בכל זאת הטיעון שווה? באמת, הנחת המבוקש נשמע חסר ערך. הוא טיעון תקף, אבל חסר ערך. למה? כי הרי אם אתה מתווכח על המסקנה, אז מה הטעם שאני אציג לך טיעון שינסה לשכנע אותך, שאחת ההנחות שלו זה המסקנה שעליה אנחנו מתווכחים? אז אני הרי לא אצליח לשכנע אותך, כי אם אתה לא תקבל את ההנחה, גם לא תגיע למסקנה, אז חסר ערך, אז מה הטעם? אלא מה? יש לפעמים מצבים שבהם אתה לא שם לב לזה שאתה מקבל את המסקנה. והטיעון הלוגי יכול לעזור לך לשים לב לזה. לדוגמה, כשאנחנו לומדים גיאומטריה. כשאנחנו לומדים גיאומטריה, אז אנחנו מוכיחים לנו בכיתה שסכום הזוויות במשולש 180 מעלות. זה חידוש. לכולנו זה היה חידוש, נדמה לי, כשלמדנו את זה, נכון? אבל אחרי שמוכיחים את זה, אני בעצם מגלה שאני ידעתי את זה. בעקיפין, כן, אני ידעתי זה דרך הנחות היסוד, אבל ידעתי את זה. רק לא הייתי מודע לזה שאני יודע את זה. זה הערך של הוכחה לוגית, בערך היחידי שלה. הוכחה לוגית, כל מה שהיא יכולה לעשות, זה בסך הכל להסב את תשומת ליבי למשהו שאני כבר יודע. זהו. היא לעולם לא תצליח לשנות דעה. הוכחה לוגית.
יותר היא מוצאה לאור
תוך התת מודע. נכון. זאת אומרת, דברים שאני יודע אותם במובלע, ובלי מודע, ההוכחה הלוגית יכולה להביא את זה לקדמת התודעה. להציג בפניי את העובדה שאני בעצם כבר חושב את זה. נגיד, הוכחות לקיומו של אלוקים לא יכולות לעולם לשכנע אתאיסטים. אבל זה לא מאפיין רק הוכחות לקיומו של אלוקים. שום הוכחה לא יכולה לשכנע מישהו שלא מסכים למסקנה שלה. שום הוכחה. כי כל הוכחה תמיד מניחה את המסקנה בתוך ההנחות, לפעמים באופן מתוחכם, אבל תמיד זה נמצא שם. ואם אתה באמת באמת לא מסכים למסקנה, שום טיעון לוגי לא יצליח לשכנע אותך. אלא אם כן, הטיעון מראה לך שאתה כן מסכים למסקנה. אולי חשבת שאתה לא מסכים. פתאום גילית שאתה כן מסכים. זה הדרך היחידה להשתכנע מטיעון לוגי. עכשיו, אני רק כדי להשלים את התמונה, אולי אני פעם התעללתי באיזה שני חיילים טרמפיסטים. נסעתי ל... לפני הרבה שנים.
מסכנים, הם חושבים על לחזור הביתה.
זה 25 שנה. אולי בינתיים הם פרופסורים ללוגיקה, אני לא יודע, אז הם היו בני 18, לפני 25 שנה. נסעתי, לקחתי אותם טרמפ מבני ברק לירוחם. נסעתי ללמד שם בישיבה. אז בדרך היה לי בדיוק סוגיה בבבא קמא שבדיוק נזקקתי לעניינים האלה, להסביר, בחומר שבכלל מתי ימנה, וזה בדיוק הסוגיה הזאת. ואז ככה תוך כדי בדרך הצגתי להם, אז אמרתי להם, שעושים בעצם הבחנה בטיעונים לוגיים בין שלושה סוגי טיעונים. יש אנלוגיה, אינדוקציה ודדוקציה. אנלוגיה, דדוקציה, נכין דדוקציה. דדוקציה זה טיעון לוגי, מהכלל אל הפרט. כל בני אדם בני תמותה, מקרה פרטי סוקרטס, גם הוא בן תמותה, נכון? מהכלל אל הפרט זה דדוקציה. זה טיעון שהוא בהכרח נכון, טיעון תקף. מה?
זה
אפילו שכמעט בין לכל הפילוסופיה. לא יודע, אוקיי. אופן, אז זה מהכלל אל הפרט. מהפרט אל הכלל זה אינדוקציה. אני יודע משהו על מקרה מסוים, על מקרה אחר, ואני עושה מזה הכללה לכלל המקרה. אוקיי? ומפרט לפרט, או מכלל לכלל, זה אנלוגיה. אוקיי? עכשיו, בדרך כלל מקובל לחשוב שזה שלוש דרכי היסק שונות, וזהו, הן פחות או יותר מכסות את כל דרכי ההיסק שקיימות בלוגיקה, ככה לפחות מקובל עכשיו, כשמדברים על אבדוקציה, אבל אבדוקציה זה סוג של אינדוקציה. אז אבדוקציה זה פירס בעצם יצר את זה. אבדוקציה זה הליכה מהפרטים אל התיאוריה שמסבירה אותם, לא אל הכלל. נגיד, אני ראיתי שהדבר הזה כשאני עוזב אותו הוא נופל לכדור הארץ. אוקיי? עכשיו ראיתי שגם לזה זה קורה. זה שני מקרים פרטיים. עכשיו אני יכול להכליל ולהגיד כל העצמים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ, זה אינדוקציה. מהמקרים הפרטיים לקבוצה. אבל אני יכול להגיד שמה שגורם להם ליפול לכדור הארץ זה כוח גרביטציה שכל מסה מפעילה על מסה אחרת. וכדור הארץ מפעילה על המסה הזאת, כמו כל שתי מסות, כוח משיכה. ולכן הם נופלות. זה הסבר לתופעות האלה. מההסבר הזה יוצא שבאמת כל עצם בעל מסה ייפול לכדור הארץ. אבל מה שעשיתי כאן, הגעתי מהפרטים לא לכלל, אלא מהפרטים לתיאוריה. והתיאוריה כבר יוצרת את הכלל. מהפרטים לתיאוריה זה אבדוקציה. אבדוקציה זה הסבר לפרטים. אינדוקציה זה מעבר מהפרטים אל הכלל. ההנחה היא שבדרך כלל מאחורי אינדוקציה תמיד יושבת איזושהי אבדוקציה. למה אתה מניח שהפרטים האלה נכונים לכל הכלל? כי כנראה יש איזושהי תיאוריה שאומרת שכל מה ששייך לכלל הזה מתנהג כך, אוקיי? אבל בלוגיקה עושים הבחנה מאז פירס, עושים הבחנה בין אבדוקציה לאינדוקציה. בסדר, זה לא... אז יש לנו שלוש דרכי עסק. ולכאורה זה שלוש דרכי עסק, מי הכי חזקה? הדדוקציה, נכון? כי מהכלל הפרט זה בטוח, זה ודאי. מי פחות חזק? האינדוקציה והאנלוגיה. מי מבין שניהם יותר חזק? בפשטות, אני חושב שאנלוגיה יותר חזקה. בפשטות. למה? מה ההבדל בין אנלוגיה ואינדוקציה לבין דדוקציה? דדוקציה, כמו שאמרתי קודם, היא בהכרח נכונה, כי לא מוסיפה לנו מידע. נכון? המידע שהיה בידינו בהנחות נמצא במסקנה. אין מידע. אז לכן זה בטוח נכון. אנלוגיה ואינדוקציה זה שתי דרכי עסק שמוסיפות לנו מידע. אבל אני יודע שזה נופל לכדור הארץ, ואני מסיק מזה שגם זה נופל לכדור הארץ. זה אנלוגיה. עכשיו, הנחתי לגבי זה. זאת ההנחה שלי. מסקנה היא לגבי זה. זה עוד מידע. זה לא היה בידי בהתחלה. לכן זה לא בטוח.
הנחת לגבי הטלפון?
לא, הנחתי הכוונה גיליתי, לא חשוב, אבל זאת ההנחה שלי. ומההנחה הזאת הסקתי את המסקנה לגבי זה. עכשיו, המסקנה לגבי זה לא תמונה בתוך ההנחה הזאת. זאת הרחבה. יש פה עוד מידע. ברגע שיש פה עוד מידע, אז זה כבר לא בטוח. הביטחון שלי בלוגיקה זה כי אין עוד מידע במסקנה מעבר למה שהיה בהנחות. בעצם יש עקרון אי ודאות פילוסופי בין רמת הוודאות לבין היקף המידע שנוסף לי. מכפלה שלהם זה קונסטנט. זאת אומרת, שנייה אחת, אם אני לא מוסיף שום מידע, אפס תוספת מידע, זה אין סוף ודאות. אם זה מוסיף מידע, אתה תשלם על זה ברמת הוודאות. אם זה מוסיף מידע, פחות ודאות. ככל שזה מוסיף יותר מידע, רמת הוודאות שלך יורדת. כן, ככל שאתה יותר ספקולטיבי, אתה מוסיף המון מידע, אז ברור שזה פחות ודאי. יש איזה אינטרפליי כזה בין רמת הוודאות לבין כמות המידע שנוספת לך, אוקיי? שנייה אחת, בהסתכלות הזאת, כשאתם מסתכלים על אנלוגיה ואינדוקציה, האנלוגיה מוסיפה פחות מידע. כי האנלוגיה לוקחת את המידע לגבי פרט אחד או שניים, לא משנה כמה, ומוסיפה לך מידע על עוד פרט אחד. לא הרבה מידע, מידע על עוד פרט אחד. אז זה פחות ספקולטיבי, הסיכוי שזה לא נכון, נגיד הוא חצי חצי לצורך הדיון. אבל אם אני אומר לך שכל העצמים בעלי המסה נופלים מכדור הארץ, לא רק הספוג הזה, הסיכוי שזה לא נכון הוא הרבה יותר גדול. כי אתה יכול לטעות בכל אחד מהם, אולי בזה לא טעית, אבל בהוא כן. כיוון שזה יותר ספקולטיבי, זה מוסיף לך יותר מידע, אז זה פחות בטוח. ככל שזה יותר ספקולטיבי, זה פחות בטוח, נכון? לכן ככל שזה מוסיף יותר מידע, אז זה כנראה פחות בטוח. יש איזה משחק בין רמת הוודאות, עד כמה זה בטוח, לבין כמה מידע זה מוסיף לנו. עכשיו, זה לא לגמרי טריוויאלי, כי כל אנלוגיה שאנחנו עושים, יש בבסיסה איזשהו סוג של אינדוקציה. רק שאני אומר שזה נפל לכדור הארץ, ולכן אני טוען שגם זה נפל לכדור הארץ. למה אני טוען את זה? כי נדמה לי שיש משהו דומה לשני אלה. נכון? אחרת, למה שזה ייפול? רוח לא נפל לזה כדור הארץ, נכון? היא לא דומה לפלאפון הזה מאיזושהי סיבה. אבל זה כן. למה אני מניח שזה כן? כי יש משהו שדומה בין זה לזה. מה זה המשהו הזה? אני אומר שלשניהם יש מסה. אז אני בעצם במובלה אומר שלכל בעלי חצה ייפלו לכדור הארץ. לא רק על הספוג. לא אמרתי את זה, אבל בעצם זה מה שנמצא מאחורי העסק האנלוגי שלי. יושבת שם איזו אינדוקציה חבויה. אז זה משחק מאוד מעניין. כי הרבה פעמים מאחורי האנלוגיה בעצם יושבת אינדוקציה. אבל מצד שני, כשאני עושה אינדוקציה, האם זה לא סתם אוסף של אנלוגיות? כשאני אומר שזה נופל לכדור הארץ, ולכן כל העצמים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. זה אוסף של אנלוגיות. אני אומר שזה נופל לכדור הארץ, וזה ייפול לכדור הארץ וזה. אוסף האנלוגיות הזה יוצר לי את האינדוקציה. אז מי קודם למי? מאוד לא ברור. נכון? זו שאלה לא פשוטה. מי קודם למי? האנלוגיה קודמת לאינדוקציה, או שהאינדוקציה קודמת לאנלוגיה? אבל תכלס ברור ששני האלה, גם האנלוגיה וגם האינדוקציה, זה דרכי היסק לא בטוחות, כי הן מוסיפות מידע. מתמטיקה ולוגיקה לא מוסיפות לנו מידע, ולכן הן ודאיות. מי שמקבל את ההנחות חייב לקבל את המסקנה. כי זה לא מוסיף מידע, אתה לא יכול לקבל את ההנחות ולא לקבל את המסקנה. מדע עוסק במידע, שם קוראים לו מדע. הוא מוסיף לנו מידע, ולכן הדרכים של תוספת מידע, דרכי המחקר המדעיות, הן תמיד ניתנות להפרחה, בהגדרה של מדע לפי פופר. כי אתה לא בטוח צודק, תמיד יש איזשהו ספק במדע, כי אתה מוסיף מידע, זה לא מתמטיקה. אוקיי? לכן האנלוגיה והאינדוקציה מאפיינות מדע, הדדוקציה מאפיינת לוגיקה ו... אם תרצו אולי פילוסופיה. כן.
זאת אומרת
שפילוסופיה
אפשר להגדיר כמדע?
אותם.
זאת אומרת, הפילוסופיה אי אפשר להגדיר.
זו שאלה מאוד מעניינת, בפשטות לא, ברור שלא. כי זה לא תלוי בתצפית. אבל יש לי סדרת טורים באתר שבהם אני מגדיר מה זה פילוסופיה. זה הגדרה מסודרת ושאף אחד לא עשה את זה, לדעתי. לפחות מי שאני ראיתי. כל ההגדרות הן בדיחה. אני אני מציע שם הגדרה למה זה פילוסופיה.
אהבת
חוכמה. לא, יצאת בזול. טוב. אהבה היא מגנת
השכל.
כן. בכל אופן, טוב, זה אני לא אכנס לזה כאן. אני קורא לזה סוג של מדע אמפירי, אבל התצפית לא נעשית בחושים. נעשית ב... וכאן אני כן אפלטוני. היא נעשית בעיני השכל.
לא כתב?
ברור, כל אמפירציסטים טעו, וגם רציונליסטים. מחלוקת ביניהם היא טעות גדולה, כי אין הבדל. וזה דיון אחר, אני לא אכנס לדקה. בכל מקרה, הטענה שאני רוצה לטעון, זה שהדרך שלנו להוסיף לעצמנו מידע, זה להשתמש באנלוגיה ובאינדוקציה. או במילים אחרות, לוותר על הביטחון, על הוודאות. נכון? אם מי שרוצה ודאות בלבד, לא יוכל להוסיף לעצמו מידע, ודאות מלאה, לא יוכל להוסיף לעצמו מידע. זה חוק טבע, אין דרך. אתה לא יכול להוסיף לעצמך מידע באופן שיהיה ודאי. אתה רוצה להוסיף מידע, תשלם במטבע של ודאות. אין, זה המשחק. אתה רוצה ודאות, תוותר על מידע. זאת אומרת, זה, אין דרך לברוח מזה. עכשיו, כתוצאה, מה שקורה כתוצאה מזה, שעולות כל מיני טענות, תרצו תקראו לזה אמפיריציזם, תרצו תקראו לזה ספקנות, זה גם כן מילים מרדפות, הטענות בעצם אומרות, אתה לא יכול באמת לקבל טענות שמבוססות אנלוגיה או אינדוקציה. אולי זה נכון, בעת האינדוקציה של יום, כן? מי אמר זה נכון? הזיות שלך, אתה בנוי באופן מסוים. כן, כמו שמרק טוויין אומר, העולם לא חייב לך כלום, הוא היה פה קודם. זה שאתה חושב באופן מסוים, זה אומר שכך גם קורה בעולם? למה? זה שאתה, ראש שלך בנוי בצורה מסוימת, זאת לא ערובה בשום צורה לזה שהמסקנות שלך באמת מתארות את מה שקורה בעולם. הטענה הספקנית הבסיסית, או טענה אמפיריציסטית בסיסית למעשה. הטענה של האמפיריציזם בעצם אומרת שחשיבה היא לא בסיס למידע על העולם. הבסיס היחידי למידע על העולם הוא תצפית. מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה הטענה הספקנית הזאת, שאומרת, תראה, זה שאתה חושב באופן מסוים זה כי ככה אתה בנוי, אבל העולם לא חייב כלום לאיך שאתה בנוי. ולכן כולם מתפלאים איך יכול להיות שיום היה כזה ספקן גדול וכזה אמפיריציסט הדוק, שזה לכאורה תרתי דה סתרי. אבל זה לא תרתי דה סתרי. אמפיריציזם מבוסס על ספקנות. שני צדדים שאותה מטבע. הספקנות אומרת שכשאתה משתמש בשכל כדי לקבל מידע על העולם, אתה עושה דבר לא זהיר. כי זה שאתה בנוי באופן מסוים, אתה בנוי ככה מכל מיני סיבות, אז מה? למה זה אומר שהמסקנה שאליה הגעת באמת, ולכן האמפיריציסטים אומרים, רק תצפית. שיקול מחשבתי הוא לא בסיס לידיעות על העולם. רק תצפית. זאת אומרת, הבסיס לאמפיריציזם הוא ספקנות. זה שני צדדים שאותה מטבע. כתוצאה מזה, מכאן נולד הנרטיביזם הזה, או פוסט-מודרניות לפעמים קוראים לזה. כן, התפיסה הזאת שאומרת שאין אמת, או כל אחד והאמת שלו, כי באמת, כל מה שאתה יכול לדעת על העולם, אולי חוץ מתצפית ישירה, ותצפית ישירה אף פעם לא מניבה משהו מעניין. זאת אומרת, הדברים המעניינים באמת, זה תמיד ההכללות שאתה עושה על בסיס התצפיות. חוקי הטבע, תובנות כלליות. זה שהטלפון המסוים הזה יושב על השולחן זה נכון. זה לא מעניין. זה עובדה סמית, מה זה מעניין? התובנות המעניינות על העולם תמיד כרוכות באיזשהו סוג של היקש שכלי, ולא רק תצפית, כולל חוקי הטבע כמובן. חוקי הטבע, מי שחושב שהם תוצאה של תצפית, פשוט לא יודע על מה הוא מדבר. חוקי הטבע הם הכללות על בסיס של תצפיות, זה מתחיל מתצפיות, אבל מהתצפיות אתה עושה הכללה ויוצר חוק טבע כללי, לכן זה שבת האינדוקציה של יום. חוקי הטבע הם לא תוצאה של תצפית, חוקי המדע, שטויות. מי שאומר את זה לא יודע מה הוא סך. ולכן מה שקורה כתוצאה מזה, באמת אנשים מטילים ספק, בעצם אומרים, טוב, אז אי אפשר להאמין לשום דבר, אלא אולי למה שראינו, יש כאלה שאומרים שגם למה שראינו, אפשר להאמין כי אפשר להטיל ספק, הרי גם בזה, אבל אפילו הספקנים המתונים יותר, מה שנקרא אמפיריציסטים, הם באמת מטילים ספק בכל דבר, שהוא לא תוצאה של תצפית ישירה. הספקנים האמפיריציסטים האמיתיים, לא אלה שמכנים את עצמם אמפיריציסטים, אבל הם לא כאלה. אוקיי? אז ומכאן יוצא את התפיסה הזו שבעצם אין אמת, אין מישהו צודק יותר מהשני, אי אפשר לשכנע אחד את השני, כי השכנוע מבוסס על טיעון, הטיעון מתחיל עם הנחות יסוד, הנחות יסוד, אם אנחנו חולקים, מה נעשה? אין דרך לשכנע אחד את השני. ואני לא מדבר על הנחת יסוד שיש פה מיקרופון או שאין פה מיקרופון. תדע, זה אפשר תצפית להכריע. בא דברים מעניינים, לא על העובדות הספציפיות, הפרטניות, פרטיקולריות, אלא על תובנות כלליות, אוקיי? אז אם זה, מכאן נובע הפלואליזם וכל אחד באמת שלו, ומכאן נובע פה פוליטיקה. זה מתחיל ביום ומסתיים בתומי לפיד. מיד, זה ברור שזה משם. איזושהי תפיסה שאומרת, שום טיעון לא ישכנע אותי, כי הרי הטיעון מבוסס על הנחה שכוללת בתוכה את המשכלה שעליה אנחנו מתווכחים. נו, אז ברור שאף אחד לא ישתכנע באמצעות טיעון לוגי. אז על מה אנחנו עושים פה בתוכנית? מתגוששים אחד עם השני, צוחקים אחד על השני, אין... זה, להשתכנע או לשכנע זה לא באמת אופציה. יש פה טענה פילוסופית כבדת משקל, זה לא סתם חוסר נימוס. אין דרך לשכנע אחד את השני, זאת בעצם הטענה. ולכן מה שצריך זה להתייחס בנימוס אחד לשני, להקשיב אחד לשני, לכבד אחד את השני, ולהמשיך לא להסכים איתו. ואין שום סיבה בעולם, כל השיחות והמפגשים שמנסים לעשות בדרך כלל, נעשים רק כדי להכיר את השני, לא כדי להשתכנע. להשתכנע זה מילה גסה במפגשים כאלה. לשכנע ולהשתכנע, זה הטפה, זה מילה גסה. מה שאתה צריך לעשות זה להכיר את השני, את הנרטיב שלו, הוא יכיר אותך, ואז אתם תצאו מחובקים והכל יהיה נהדר. ולשכנע, מן דחר שמי, זה מילה גסה.
לשכנע, אבל הם מתבטאים, ומראים אותם לאנשים אחרים, יכול להיות שלא יודע, הפוקר הזה והרב הזה לא יחליטו את אדם עכשיו, אבל זה אדם שנמצא על התפר ומתלבט,
אני אומר יותר מזה, אני חושב שלפעמים גם הכומר או הרב ישנו את דעתם, אבל בתפיסה של אנשים זה כאילו לא יכול לקרות. אני טוען שזה קורה, אני חושב שהם טועים האנשים האלה, גם בזה הם טועים, זה שאפשר לטעות באופן כללי, אבל האטמוספירה שבתוכה מתנהלים הדברים האלה, ושהכל הולך על נימוס מצד אחד ועל חידוד מצד שני, מי יוצא יותר חד, מי נותן שור יותר טוב, אף אחד לא באמת מעלה טיעונים כדי לשכנע, ואף אחד לא תולה תקוות בזה שמישהו ישתכנע, זה משחק, זה רק משחק. ולכן הטענה הזאת של, של, של ריבוי אמיתות היא כל כך הרסנית. אנשים חושבים שפלורליזם זה בסיס טוב כדי ליצור קשב, פתיחות, שיח, זאת שטות. הפלורליזם הורס את כל זה. פלורליזם במובן של ריבוי אמיתות. פלורל, כן, זה ריבוי. ואת אם יש ריבוי אמיתות, אז אין טעם להקשיב, אין טעם לעלות טיעונים כדי לשכנע או להשתכנע. במקום אחר, כל אחד קלו בתוך הנחות היסוד שלו, והמסקנות שנובעות מהנחות היסוד שלו, אלא אם כן יש לו טעות בלוגיקה. לא יודע, זה בדרך כלל לא קורה. כי הם מאוד נדירים. אתה סתם טעות בלוגיקה, אתה לא הסקת נכון את המסקנה מתוך ההנחות. בדרך כלל, יש לנו ויכוח על הנחות היסוד שלנו. נו, בסדר, אנחנו נשאר עם זה גם אחרי הוויכוח. אז לכן, הטענה הפלורליסטית, הפוסט-מודרנית, לא תקראו לזה, היא טענה חזקה מאוד. זה לא כך פשוט להתמודד איתה. אולי אני, אם כבר עשיתי את כל המבוא הזה, אז אני אמשיך עוד קצת. זה הכל מבוא זה מבוא נחוץ, זה... תראו, יש, אני אציג את זה בכל זאת בקונטקסט קצת היסטורי. יש, אפשר לחלק את ההתפתחות של השיבה במערב, או לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, התייחסות למושג האמת במערב, לשלושה שלבים. אני מדבר על המערב כי זה בערך מה שאני מכיר, אבל נדמה לי שזה באמת נכון רק שם. שלושה שלבים. אפילו פחות או יותר כרונולוגית כמובן, זה לא חד, אבל... ילדות, נעורים ובגרות. ואני עושה לזה אנלוגיה להתפתחות של אדם פרטי. גם כן, שלושה שלבים, ילדות, נעורים ובגרות. זה קורה בצורה מאוד דומה. מה? ואני מדבר על התבגרות פילוסופית כמובן, לא פסיכולוגית. אין לי עניין בפסיכולוגיה, אני מדבר על פילוסופיה. מה זה אומר? בשלב הילדות, מדבר על האדם הפרטי, התבגרות של אדם פרטי, אחרי זה נעבור לעולם. ההתבגרות של האדם הפרטי, הילד, הוא שואל, האם השמש תזרח מחר? אז אבא אומר לו, כן, הוא אומר, אוקיי, למדתי משהו חדש, השמש תזרח מחר. הוא מניח שאם אבא אמר, אבא יודע. הוא מקבל את מה שאומרים המבוגרים, או המורים, או ההורים, או מי שלא יהיה, הרבנים, השמנים, לא אכפת לי מי. אבל הוא מקבל את זה כי הם יודעים, החכמים יודעים, אוקיי? זה השלב הדוגמטי, שלב הילדות. מה קורה ב... בנקודה שבה הילד הופך להיות נער. לא, נקודה כמובן זה קורה ברצף, אבל אני רק בשביל לחדד את העניין. מה קורה כשהוא הופך להיות נער? במעבר בין הילדות לנעורים. הוא מתחיל לשאול אותו, רגע, מי אמר שהם יודעים בעצם? אולי לא. פתאום הילד, הוא מתבגר קצת, הוא מתחיל לשאול, רגע, מי אמר לך תוכיח? אולי זה לא נכון. שאלות, זה מרד נעורים כזה, נכון? מרד הנעורים בעצם אומר, אני מפסיק להיות דוגמטי. מעכשיו, אני אדם רציונלי. מעכשיו, אם לא תביא לי הוכחה, תפס אותי בסיבוב. אני כבר לא מקבל דברים רק כי אתה אמרת. נכון? תראה לי הוכחה, אני מקבל רק דברים עם הוכחה. אוקיי? זה עברנו לשלב הנעורים. אחרי שלב הנעורים, הנער מגיע לשלב הבגרות, הוא מתבגר. מה קורה שם? הוא פתאום מגלה שלשום דבר אין הוכחה. אין, שום דבר בעולם אין הוכחה. למה? כי כל הוכחה מבוססת על הנחות. אין שום דבר שאתה יכול לקבל אותו כמוכח, אלא אם כן קיבלת את ההנחות, אבל אז אני שואל את ההנחות למה קיבלת, הרי אם אתה כנער לא מקבל דברים שאין לך הוכחה עבורה, בכל קטגורי, אז לא תקבל שום דבר. כי הרי כל דבר שיש לך הוכחה עבורו, מבוסס על הנחות יסוד שלהם אין לך הוכחה. ואם להם יש הוכחה, לך עוד אחורה, לא משנה. זה יתחיל במקום שבו יש לך כמה טענות, הנחות יסוד שלהם אין לך הוכחה. אבל מי שמקבל רק דברים שיש לו הוכחה עבורם, מהר מאוד הוא מגלה שהוא לא יכול לקבל כלום. שום דבר. זה שלב ההתבגרות. מרד הנעורים מסתיים באכזבה של ההתבגרות. אני חשבתי שאני אהיה רציונלי. אני אקבל רק דברים שיש לי הוכחה, אני אפסיק לקבל את מה שההורים, המורים, או לא יודע, מישהו אחר אומר לי. אני הכל בעיני השכל, אני אבדוק, מה שיש הוכחה אני אקבל, אני אהיה אדם רציונלי.
אבל יש דברים שכן זה הוכחה, לא?
לא.
כמו נגיד זה שאתה קיים, כל
המערכת שבין דקה. אתה לומד פילוסופיה, לא? אתה לומד פילוסופיה, אתה מבין שהוא דיבר שטויות. אין שום דבר.
תשמע, בוא, כבר הצלחנו לפרוק.
נקודת ספציפית, אני דבר לא
יודע. בוא, אבל כבר הצלחנו להפריח
דקארט. יש לי באתר, אם אתה רוצה, טור שמסביר למה דקארט לא צודק. לא שהוא לא צודק בהוכחה, אלא שההוכחה שלו היא לא מה שקאנט קרא הוכחה אונתולוגית. הוא טען שההוכחה שלו זאת הוכחה שלא מבוססת על הנחות. זה מה שמייחד אותו. למה הוא אומר אני חושב משמע אני קיים, ולא אומר אני הולך משמע אני קיים? זה גם טיעון תקף. אם אני הולך אז אני קיים, כי אחרת אני לא יכול ללכת, נכון? מי שלא קיים לא יכול גם ללכת. אז מה מיוחד באני חושב משמע אני קיים? למה לא אני יושב משמע אני קיים, אני גבוה משמע אני קיים? הכל טיעון תקף, נכון? מה מיוחד באני חושב משמע אני קיים?
התשובה יוצרת את המציאות בעצמה.
למה?
עצם זה שבן אדם איכשהו צופה בעולם יותר, איכשהו מסתכל. אז עצם זה, אז הוא אומר שבעצם...
לא, שום דבר. אני מניח שאני הולך, כאן אני מסיק שאני קיים. אחרת לא יכול להיות שאני הולך אם אני לא קיים. איזה הנחה? לא, זה ברור. מי שלא קיים לא יכול ללכת. אני הולך, זה אומר שמישהו הולך, לא? הולך זה פועל. פועל שיש נושא שזה הפועל שמתאר אותו. לא, לא, בלוגיקה אפשר להגיד.
הוא מדמה את זה לחלום, הוא אומר שכמו
בחלום. לא, לא, החלום זה משהו אחר. זה אתה מדבר שלב הספק. שלב הספק המתודי שלו. אני מדבר עכשיו על הפתרון, על התשובה לספק. התשובה לספק הקוגיטו זה התחלת התשובה. ולמה הרעיון שלו? הרי דקארט היה רציונליסט. הפרויקט הגדול של דקארט לא היה להוכיח שיש אלוקים. הפרויקט הגדול של דקארט היה להתמודד נגד הספקנות האמפיריציסטית. ולכן הוא היה צריך להציג טיעון שלא מבוסס על הנחות. כי אם הוא מבוסס על הנחות, אז האמפיריציסט יתקוף אותו ואת ההנחה מאיפה אתה יודע. ואתה רוצה להגיע לתוצאה שהיא טענה על העולם בלי תספית. נכון? זה המשימה של הרציונליסט. האמפיריציסט מתחיל לפרוח במאה ה-15-16, דקארט בא לענות על זה. זה היה פרפור הגסיסה האחרון של הרציונליזם של ימי הביניים. כי בעצם הוא ניסה להציג טיעון שלא מבוסס על תצפית. אני לא צריך הנחות בשביל להגיע למסקנה הזאת. זה מה שקאנט לימים קרא טיעון אונתולוגי. אנסלם בראייה לקיומו של אלוקים, זה טיעון אונתולוגי. דקארט, הקוגיטו, זה טיעון אונתולוגי. יש כמה טיעונים אונתולוגיים. מה? אני לא חושב שאתה צודק, אבל זה דיון אחר. שהוא רק ניתוח מושגי. אתה עושה ניתוח למושג, ומזה אתה מגיע לטענה אונטית על העולם, על מה שקיים בעולם. אתה לא צריך להניח שום הנחה. זה נקרא ראייה אונתולוגית, בניסוח שלך.
אם לדוגמה אני אקח נימפ, מה חייב אותי להאמין שהאל במושגו...
לא, לא, אל תכניס אותי לשם, אני כתבתי על זה ספר, אתה יכול לקרוא את החמישית מהספר, זה דיון מאוד מפורט בראייה אונתולוגית. אני לא רוצה להיכנס לשם, כי יש שם הרבה פינות. אבל אני רוצה רק להסביר, כי זה נקודה חשובה, הקוגניטו. הטענה של דקארט, למה הוא אומר אני חושב משמע אני קיים, ולא אני הולך משמע אני קיים, זה אותו טיעון. החידוש שלו הוא לא במעבר מאני חושב לאני קיים, זה טריוויאלי. החידוש שלו הוא בזה שהמילה, שהטענה אני חושב היא הכרחית מתוך עצמה. בניגוד לאני הולך. מכאן והלאה אתה יכול להוכיח מכל אחד מהם שאני קיים, אבל להוכיח על בסיס טענה קונטינגנטית שאני קיים זה לא עוזר כלום. אם אתה מוכיח על בסיס טענה הכרחית שאני קיים, אז עשית את העבודה, נכון? אז החידוש של הקוגיטו של דקארט זה לא באני חושב משמע אני קיים, אלא באני חושב זה הכרחי. עכשיו ממילא אפשר גם להסיק שאני קיים. עכשיו למה זה הכרחי? כי אם אני חושב שאני לא חושב, אני עדיין חושב. גם את זה אני חושב. זה הטענה שלו, לא משנה, בקצרה, אתה מבין? אבל לא, עוד פעם, גם לזה אני לא אכנס, יש גם על זה טור באתר שלי, אם תרצו, תוכלו לראות שם למה אני לא מקבל את זה.
הכל
לשם. כן, כן, זה לא הנושא שלנו פה, לא אכפת לי לדבר על זה, זה לא הנושא שלנו, אני כן חותר לנושא שלנו. אז מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שהנער בסוף תקופת הנעורים, זה בדיוק דקארט, הפוסט דקארט. פוסט קרטזי. שמה זה אומר? שאתה פתאום מגלה שאין שום דבר שאפשר להוכיח בלי הנחות יסוד. והנחות יסוד, אתה לא יכול לקבל אותם כי אין להם הוכחה, ממילא אתה לא יכול לקבל שום דבר. רב, הטורון
דקארט, סתם, מה, אתה אולי זוכר מה זה?
שלח לי מייל או משהו, אני צריך לחפש, אבל זה... או שתחפש באתר שלי, אתה תמצא את זה מיד. קוגיטו של דקארט, תמצא.
אני מתחת
את הסיפור. אז הטענה שבסוף תקופת הנעורים עובר לבגרות, נקודת ההתבגרות, אתה פתאום מגלה שלשום דבר אין הוכחה שהיא לא מותנית. אין טיעונים אונתולוגיים בעולם, בקיצור. אוקיי? זה האכזבה של דקארט, למעשה. לא שלו, אלא של אלה שמבינים. יותר טוב ממנו. אז עכשיו מה אתה עושה במצב כזה? עכשיו תראו, יש שלוש אפשרויות מה שאתה עושה במצב כזה. שלוש אפשרויות להתבגר. איך אני יודע שיש רק שלוש? ניתוח לוגי. מה מוביל לפלונטר של ההתבגרות? שתי הנחות. הנחה אחת, שרק מה שמוכח הוא קביל. רק דבר עם הוכחה אני יכול לקבל. הנחה של הנער. ההנחה השנייה, שאין שום דבר שאפשר להוכיח. מסקנה, שום דבר הוא לא קביל. זה הפלונטר. הפלונטר מבוסס על שתי הנחות. עכשיו, כדי לצאת מהפלונטר הזה, אם תאמץ את שתי ההנחות, אתה ספקן. זה דרך ראשונה להתבגר. תסיק את המסקנות, להישאר עם שתי ההנחות, אבל להבין מה הן אומרות. הנער לא הבין מה הן אומרות. המבוגר כבר מבין, שאם אתה רוצה אמת מוחלטת, אתה רוצה רק ודאות, אז נשארת עם כלום ואתה הופך לספקן. זה הבוגר הספקן, או הפוסט מודרני, או הנרטיבי, או מה שאתם רוצים. זה הבוגר מהסוג הראשון. ויש עוד שתי אפשרויות. אפשר לוותר על הנחה, לא להישאר עם שתי ההנחות, אלא לוותר על הנחה א', או לוותר על הנחה ב'. אוקיי? לוותר על הנחה א', פירושו, להגיד, סליחה, אני אתחיל עם לוותר על הנחה ב'. לוותר על הנחה ב' פירושו, לא נכון שלא יכולה להיות לי ודאות בשום דבר. נכון, לוגיקה לא תיתן לי ודאות בשום דבר, כי לוגיקה תמיד מותנית בהנחות היסוד. אבל אולי יש לי דרכים מעל הלוגיקה, השכל או מה שלא יהיה, שיתנו לי את הוודאות. אני קורא לזה פונדמנטליזם.
פונדמנטליזם?
כן. פונדמנטליזם זה אלטרנטיבת התבגרות לספקנות. מה אומר הפונדמנטליזם? יש לי איזשהו מקור טרנסנדנטי, דתי, נביא, אלוהים, התגלויות, לא יודע בדיוק מה, רב, אדמור, מה שלא משנה מה, אוקיי? שהוא מהווה מבחינתי מקור לוודאות, ולכן אני בטוח בדרכי, אני לא מוותר על ההנחה שרק דבר ודאי הוא קביל. אבל אני כן חושב שאפשר להגיע לוודאות, נכון, לא עם הלוגיקה. באמצעות דרכים שהם, לא יודע, מעל הלוגיקה, מעל השכל. משהו איזה חריזמה רוחנית, לא משנה. כל אחד מהניסוחים המצחיקים שלו.
כלומר, הוודאות שלי מגיעה מהמקור הזה.
כן. אז יש, במילים אחרות, יש דרך להגיע לוודאות. ההנחה שאין דרך להגיע לוודאות, לא נכונה. זה ויתור על ההנחה השנייה. אז הפונדמנטליסט, זה מי שמתבגר על ידי ויתור על ההנחה השנייה. אוקיי? הספקן זה מי שמתבגר כשהוא מאמץ את שתי ההנחות. מה נשאר? מי שמוותר על ההנחה הראשונה. מי מוותר על ההנחה הראשונה? מי שאומר, לא נכון שרק דבר מוכח הוא קביל. אני מוכן לקבל גם טענות שאין לי ודאות מוחלטת לגביהם. שימו לב, זאת הדרך היחידה לחיות באופן שאני לא ספקן, אני מקבל דברים כנכונים, בלי להיזקק למקורות עילאיים, טרנסנדנטיים כאלה או אחרים, אלא להישאר בשכל הרגיל, כן, בדיוק, ועדיין לא להיות ספקן, זאת אומרת, עדיין לאמץ דברים, אני קורא לזה התבגרות סינתטית, בשפה של כאן, זה משפטים סינתטיים, בעצם זה מה שמאפיין
אותי.
זאת שאלת מיליון הדולר, אבל, אבל אני אומר, כרגע אני מסרטט רק את הכיוונים. אז הטענה בעצם שהדרך, אני אגיד יותר מזה, בעולם שלנו, כבר לא מעט שנים, בדור האחרון, יש אימות מאוד חריף בין החברה הפוסט-מודרנית, הפלורליסטית, לחברה הפונדמנטליסטית. והסיבה לזה שהאימות הזה לא ניתן להכרעה, זה בששני הצדדים יושבים על אותה הנחה. שניהם יושבים על ההנחה שרק דבר מוכח הוא קביל. זה מוסכם על שני הצדדים. רק הפונדמנטליסטים אומרים, יש לי מקור שייתן לי את הוודאות, ולכן יש לי אמיתות קבילות. הפוסט-מודרניים לא מקבלים את המקור העילאי הזה, לכן אומרים בעצם כל אחד בנרטיב שלו, אין שום דבר שהוא באמת קביל, שהוא באמת תקף, שהוא באמת מחייב, אבל שניהם מסכימים שרק דבר מוכח יכול להיות קביל. ובמובן הזה אין לפלורליסט איך להתמודד עם הפונדמנטליסט. כי הפונדמנטליסט אומר, מה אתה רוצה? יש לי מקור ודאות, אתה אולי לא מכיר בו, לא מכיר אותו, יש לך בעיה. אבל אין לך שום דרך להתמודד איתי, כי אני יכול לסמוך על זה, זה ודאי, ואני יכול לקבל את זה. עכשיו, הבוגר הסינתטי, ההתבגרות השלישית, בעצם אומרת שאני לא מקבל את ההנחה שמשותפת לשני האחרים, לפונדמנטליסט ולפלורליסט. אני לא מקבל את זה שרק דבר מוכרח הוא קביל. רק דבר ודאי הוא קביל. לא, שכל ישר זה גם טוב, או נגיד בשפה הקודמת, אנלוגיה ואינדוקציה גם טוב. אני לא מתרגש מבעת האינדוקציה של יום. גם דבר שהוא אינדוקציה, נכון, הוא לא ודאי, אבל זה common wisdom, זאת אומרת, זה שכל ישר, אני מוכן לקבל את זה. מבחינתי זה קביל. ומי שלא מקבל את זה, לדעתי טועה. לא בוודאות, אבל הוא טועה. אמת וודאות, במילים אחרות, הן לא מילים נרדפות. זה בעצם מה שמייחד את הבוגר הסינתטי מול הפונדמנטליסט והפלורליסט. כי גם הפלורליסט, למרבה ההפתעה, וגם הפונדמנטליסט מזהים אמת עם ודאות. רק ודאות היא אמת. בדיוק, או התגוששות הכוחנית, אבל אין דרך, כמו בית שמאי ובית הלל, תהרגו אחד את השני, כי לא הייתה דרך לנהל דיון ולהגיע להכרעה. עכשיו, במקום שבעולם סינתטי, אני יכול להעלות טיעונים, אגב, שימו לב, טיעונים שהם לא יהיו טיעונים לוגיים דדוקטיביים, אלא טיעונים של אנלוגיה ואינדוקציה, והתברר לך שאתה יכול לשנות את דעתך, גם אם לא הסכמת לי בהתחלה, בדדוקציה זה לא יכול לקרות, כי המסקנה תמיד תמונה בתוך ההנחות, אם לא קיבלת אותה, אז הטיעון לא יצליח להפוך אותך, אוקיי? אבל באנלוגיה ובאינדוקציה זה כן יכול להיות. בטיעונים של אנלוגיה ואינדוקציה אני יכול לנסות ולהראות לך בכל מיני צורות שבעצם ההנחה שלך לא נכונה. זה לא טיעון לוגי, כי טיעון לוגי יראה לך שאתה אף פעם לא האמנת בה. אני לא, אני מתכוון להמיר את תפיסתך, לא להראות לך שאף פעם לא חשבת ככה. אלא לא, אתה חשבת ככה ואני אשנה את דעתך. אגב, לתחום הזה שנקרא רטוריקה יצא שם רע. זה שם נרדף לדמגוגיה. אבל זה לא נכון. רטוריקה להבדיל מלוגיקה, זה בדיוק האומנות של השכנוע בכלים לא דדוקטיביים. אלא מה? שהפונדמנטליסטים והפלורליסטים חושבים שאין דבר כזה. אין דבר כזה. כי רק לוגיקה, רק ודאות מבחינתם קיימת, אז הם תופסים שכל שכנוע על ידי אנלוגיה או אינדוקציה, זה שטיפת מוח. זה דמגוגיה. לכן מבחינתם רטוריקה ודמגוגיה זה מילים לרדפות. אבל בעולם סינתטי, לא נכון, רטוריקה זה דרך להביא בן אדם לשנות את דעתו, לראות שאולי הוא טעה. עכשיו, הדרך הזאת היא לא לוגיקה. זה יותר קרוב לספרות מאשר ללוגיקה. אני מתאר לו סיטואציה, אני מנסה להכניס אותו לתוך הסיטואציה, אני מראה לו מה ההשלכות של התפיסה שבה הוא מחזיק, והוא פתאום מבין שבעצם הוא לא מסכים לתפיסה הזאת. זה יכול לקרות, לפעמים כן, לפעמים לא. או שתמיד אני אצליח, אבל אני יכול להצליח. ייתכן אפשרות של שכנוע, לא כל שכנוע הוא שטיפת מוח. זה בעצם מה שאני רוצה לומר. וזה האלטרנטיבה לפה פוליטיקה. כן, תעלה טיעונים שהם לא ודאיים, אבל זה make sense. ואם זה make sense, והשני יהיה קשוב, אתה יכול לשכנע אותו, או להשתכנע על ידו. לא נכון שכל שכנוע זה שטיפת מוח, או שאי אפשר להשתכנע. לא, אפשר, אם תוותר על הוודאות. אם תגיד, אני לא דורש דווקא שכנוע ברמה של טיעון לוגי. גם אנלוגיה ואינדוקציה זה בסדר. גם הדגמות, דוגמאות, משלים, כל מיני דברים מהסוג הזה. זה לא שטיפת מוח, זה לא דמגוגיה. זה בסך הכל צורה להסב את תשומת הלב למשהו. אז בעולם אגב, עושה את האנלוגיה בין שלושת השלבים של ההתבגרות של האדם הפרטי להתבגרות של הציוויליזציה שלנו. אז בעולם, במערב בכלל, זה התחיל בעולם פגני, ילדותי, ושם מה שמחשף הרב, לא יודע מי אמר, זה כנראה נכון, כמו הילד, זה השלב הדוגמטי, אוקיי? ואז מגיע מרד הנאורים. מרד הנאורים בעצם, אפשר לסמן אותו ביוון נגיד, לא משנה, בגדול, גם יוון זה מאות שנים, אבל נגיד, שם זה התגבש. התפיסה הרציונלית, שם התמסדה הלוגיקה, כן, האורגנים של אריסטו וכולי, החשיבה הרציונלית המדעית, עד כמה שהיה אז, לא משנה, אבל שם זה התחיל לתפוס מעמד עצמאי, ולא רק מסורת שקיבלנו מרבותינו, זה לא רק הסיבה היחידה לאמץ דברים, אלא גם ההיגיון שלנו, התצפית, המדע, השיקול הפילוסופי, גם זה קורה. וזה מאיים על החברות הדוגמטיות, הדתיות. לכן המפגש של ישראל עם יוון הוא כל כך טראומטי בעיני חכמים. כי חכמים חיו בתפיסה של תורה של מסורת, כמו שדיברנו קודם. ואז הם נפגשים, וזו אותה תקופה, קצת קודם. ואז הם נפגשים, בית הלל ובית שמי, נגיד, הלל ושמי זה כבר ממש תקופה של היוונים כמעט. בית הלל ובית שמי זה קצת אחרי זה, אוקיי? והם נפגשים פתאום עם איזושהי תרבות של נערים ששואלים אותך, רגע, מי אמר לך? תוכיח. יש לך טיעון טוב בשביל זה? זה שהרב שלך אמר, או אבא שלך אמר, אז מה? אז הוא אמר. לראות גזות. מי אמר זה נכון? זה מי אמר לך, כן? מרד הנאורים. והחכמים לא יודעים מה לעשות עם זה, אין להם את הכלים להתמודד עם דבר כזה. כי בתורה של מסורת אין טיעונים. בדיוק כמו שתיארתי בשיעורים הקודמים. רבי אליעזר אומר, רגע, כך אמרו לי רבותיי. אז רבי יהושע ורבי עקיבא וכולם מביאים לו טיעונים. מה אתם רוצים מן הטיעונים שלכם? אני, רבותיי אמרו לי כך, זאת האמת, נקודה. מה אתם מבלבלים את המוח עם הטיעונים? אז כנראה ההנחות שלכם לא נכונות. זה לא נכון, זה בדיוק כמו שהחוק המדעי מתבסס על התצפיות, זה לא נכון, יש שם מרכיב שבא מהסברה שלך. לוקח את המסורת, מה שדיברנו עם רבי עקיבא ששילב את שני הדברים האלה, אתה לוקח את המסורת, אבל אתה נותן לה פרשנות, אתה מוסיף לה הנחות משלך, ואז אתה מגיע למסקנות שלך, ומישהו אחר יכול להגיע למסקנות אחרות. אתה צריך להתחיל
מהמסורת.
כמו שבדם מתחילים מהתצפית. אבל זה שאתה מתחיל בתצפית זה לא אומר שאתה אמפיריציסט. אמרתי שבסוף השיעור הקודם אמרתי שבסוף בסוף אחרי רבי יהושע ורבי אליעזר כל התורה כולה זה רבי עקיבא. כולו אליבא דרבי עקיבא. למה? כי רבי עקיבא אומר לנו אני לוקח את המסורת מרבי אליעזר, הוא למד משניהם. ואני לוקח את הפרשנות ואת הסברה מרבי יהושע, ורבי יהושע מסביר לי את ההלכות שלמדתי מרבי אליעזר עם הקישואים. אוקיי? והמסורת בסוף, כמו שהיא עברה אלינו דרך רבי עקיבא, זה מסורת של פרשנות דינמית. דיברתי על זה בפעם הקודמת. מסורת דינמית. זה לא מסורת כמו שתפסו אותה עד אז, צינור חלול. וזה בדיוק הנקודה. אין, זה לא או המצאה או מסורת מאובנת. לא, יש מסורת דינמית. דיברתי על זה עם הסטרדיווריוס וכל הדוגמאות שהבאתי בשיעור הקודם. והטענה בעצם, זה שהמפגש של חכמים עם היוונים, היה טראומטי ברמה הפילוסופית, מעבר לעבודה זרה, וזה כמובן היה אחר, אבל ברמה הפילוסופית, כי לא היו להם תשובות לשאלות של היוונים. וכשאין לך תשובות, אתה נלחם. אתה לא יכול להתמודד איתם. יש פה ושם סיפורים על רבי יהושע בן חנניה, גם מעניין, אותו רבי יהושע, שמעלה טיעונים נגד רבי אליעזר, נגד הסמכות המסורתנית של רבי אליעזר, יוצא רבי יהושע עם הטיעונים. והוא גדול המתווכחים עם חכמי יוון. מהתונה, יש סבי דבאתונה. כן, שהיה כל הוויכוחים של רבי יהושע בן חנניה נגדם, אותו דבר. כי הוא היחידי שהיה יכול לדבר איתם. יש לו יש לו תורה של משא ומתן, הוא כן, הוא לוקח את הכלים שלהם ומשתמש בהם כדי לפרש את המסורת, להבין אותה יותר טוב, ואז הוא יכול להציג איזושהי עמדה מנוגדת. רבי אליעזר והחכמים הקודמים לא ידעו איך להתמודד עם זה, כל מה שהם יכלו זה רק להילחם איתם. אין להם, הם היו עבודים מולם. לכן הגמרא אומרת, יפיותו של יפת תהה באוהלי שם. מתרגמים את התורה רק ליוונית, לא לשום שפה אחרת. למה? היוונית, דווקא אלה הכי גרועים. לא. כיוון שבסוף בסוף דה פקטו, חכמים הבינו שהם קיבלו הרבה מאוד מהמפגש עם יוון. כל החשיבה ההגיונית, השכלית, הניתוח, הכל בא משם. וזה מה שקידם את התורה לשלב של תורה שבעל פה. עכשיו יש תורה של משא ומתן, עכשיו אפשר להתחיל לדבר. הרמב"ם מתחיל עם מילות היגיון, זה מבוא מבחינתו ללימוד. מבוא הלוגי, גם הרמח"ל, יש לו ספר, לא זוכר איזה נקרא, דרך תבונות. דרך תבונות. יש לנו אפילו שני ספרי לוגיקה נדמה לי לרמח"ל, גם הוא תפס את זה כאיזשהו מקור, כאן פנטון, רבי יצחק כאן פנטון, גם תפסו את זה כבסיס לתורה שבעל פה, קצת הגזימו לדעתי, אבל הרעיון הוא זה, בתורה שבעל פה זה בעצם יישום של מתודות יווניות, על המסורת שקיבלנו של התורה, אבל זה שימוש מאוד עמוק במתודות יווניות, זה לא סתם טכני, יש פה משהו ששינה את התורה, זה מה שרבי אליעזר לא הסכים לקבל, אז זה ההתמודדות של נער עם המבוגר במישור הגלובלי, במישור של ההיסטוריה בכלל, בין יוון לישראל, אוקיי? עכשיו, כשהנער בא למבוגר, הוא אומר למבוגר, לאבא שלו, למורה שלו, תגיד, מי אמר לך? תוכיח. אולי זה לא נכון, אולי ההפך. נכון? שאלות מאוד קלאסיות של נערים.
אבל
זה
נכון,
בשיעור
על מידות הדרש, שהוא אמר כן, ובעצם מידות הדרש יש איזושהי אנלוגיה לפנים של הלוגיקה. זה דבר שכן היה לנו למשה מסיני פחות העקרונות.
זהו, בדיוק זה הנקודה. אז זה עבר המשגה יוונית, ולכן רק אצל רבי עקיבא ורבי ישמעאל זה מתחיל לקבל שמות, ונהיה רשימה מסודרת של כללים, כי הם חיו, רבי עקיבא, כן, זה בדיוק התקופה, הם חיו בשלב שבו מתחילה להיווצר תורה של משא ומתן. מתחיל השימוש בכלים היווניים בלימוד תורה. אז ההמשגה של מה שקיבלנו במסורת, וקיבלנו את העקרונות במסורת, ההכנסה של זה לדפוס לוגי של כללים, זה נעשה רק אז. זה בדיוק ביטוי נוסף לעניין הזה.
אבל לפני כן לא נעשה בזה שום שימוש?
נעשה בזה שימוש לא באמצעות כללים, שימוש טבעי, דיברתי על זה. זה לא נתפס כמערכת לוגית, לכן באמת אי אפשר היה להתווכח, ולכן הם הגיעו לקטסטרופה הזאת שהם הרגו אחד את השני. כי לא היה דרך באמת לטפל בזה, לא היו המשגות, לא היו כלים לוגיים לטפל בזה. מה אתה עושה עם דבר כזה?
אבל גם המסורת, זאת אומרת שהיא לא הייתה מובנת כמו ש...
ברור שלא, אמרתי את זה גם אז. אמרתי שרבי אליעזר בעצמו הרי לא באמת אמר, לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. חי באשליה שזה ככה. עכשיו אני נזכר, אז הבאתי את הדוגמה של הדוד שלי על הבאי ורבי שלמדו ביידיש, וגם הוא יודע שהם לומדו ביידיש. אה? כן, לא אמרתי את זה גם היום. אבל גם הוא יודע שהם לא לומדו ביידיש. אבל האתוס שלו זה שהם לומדו ביידיש. הוא יודע שלא. זה הבדל. הטענה זה שנגיד הנער בא להורה או למורה שלו אומר לו מי אמר לך תוכיח אולי ההפך מה אתה עונה לו מה שאני יכול לענות לו מה הקומון סנס אומר ככה לא מעניין אותי קומון סנס אתה מדבר שטויות תן לי הוכחה נכון זה מה ששואל הנער הוא רוצה הוכחות איך הוא רואה אותי שאני מדבר אליו ככה הוא אומר הוא רואה אותי בתור הילד שהוא היה פעם שמקבל דברים סתם ככה כי הוא דוגמטי נכון? ככה הוא רואה את זה. הוא לא מבין שאני נמצא בשלב שלישי, לא חזרתי לשלב הראשון. הוא חושב שאני הייתי מיואש, חזרתי לשלב הראשון, אני אקבל דברים סתם כי מישהו אמר. ואז הוא אומר, אתה דוגמטי, אני הרי יהיה חכם, אני רק דברים מוכחים אני מקבל, אני לא מתגלח על הזקן של אחרים, אני רק על הזקן שלי מתגלח. אוקיי? אני לא מצליח להסביר לו, וזה יאוש שכל עורב חווה את זה, אני לא מצליח להסביר לו שזה מאוד הגיוני, תגדל, גם אתה תחשוב שזה הגיוני. אתה תבין שהוכחות זה לא הכל. יש דברים שזה common sense, אתה מבין שזה נכון. אין לי הוכחה, אבל זה נכון. אוקיי? אז זה בעצם הטענה, שהנער קורא את המבוגר שמולו, הוא הרי עוד לא עבר את השלב הזה, הוא לא מכיר את השלב הזה. איזה שלב הוא עבר? את הילדות הדוגמטית ואת הנעורים. אז מבחינתו המבוגר זה כנראה תקוע עוד בשלב הילדות, הוא מקבל דברים סתם ככה בלי הוכחות. הוא לא מבין שיש שלב שלישי. לכן אין דרך לענות לו. בדיוק כמו שיוון וישראל לא הייתה דרך לענות, לא הייתה דרך לנהל את הוויכוח. בסוף מה שקרה זה שהכלים היווניים נבלעו בתוך ויפיותו של יפת נכנסה לאוהלי שם. זה נכנס. ואז אתה פתאום מתחיל לנהל שיח בצורה יוונית, אפשר לומר. אוקיי? אז אתה יכול להתחיל אולי אפילו לענות לנער, כי אתה בעצם מדבר איתו בשפה שלו. אבל כל עוד אתה לא עושה את זה, אז הנער חושב שאתה סתם ילד דוגמטי. מה קורה? אז מרד הנאורים בעצם מתחיל ביוון. זה גדול. כמובן, זה תהליך הרבה יותר מורכב. אבל בגדול זה מתחיל ביוון. איפה זה נגמר לדעתכם? איפה מגיעה נקודת ההתבגרות? סוף הנאורים.
בגרות שיאוש? כאן?
מה?
כאן?
אני חושב ש...
ניטשה.
בעיניי יותר קרוב, אני אפילו הייתי אומר אמצע המאה ה-20. אמצע המאה ה-20, מתי שהפוזיטיביזם נשבר, מה זה הפוזיטיביזם? פוזיטיביזם זה בעצם תפיסת הנאורים בתהרתה. אני לא מוכן, פוזיטיביזם הלוגי, אני לא מוכן לקבל שום דבר שאין לי הוכחה עבורו. כל השאר זה פסוידו משפטים, כמו שאומר טרסקי, כן? אתה לא אומר כלום. אתה סתם לא אומר כלום. זה הגישה הכי קיצונית. מה שאי אפשר להוכיח ולהגדיר בצורה מתמטית, לא קיים. אין דבר כזה. עכשיו, מה קורה באמצע המאה ה-20? שליש, אמצע המאה ה-20, קורה איזשהו משבר מאוד גדול שהיסטוריונים של תרבות לא תמיד מצליחים להבין אותו. תולים את זה במלחמת העולם השנייה, נולדת הפוסט-מודרניות. נולדות קודם, אבל זה מקבל את העוצמה שלו אחרי השבר הגדול של מלחמת העולם השנייה.
הייאוש של המדע, הייאוש של האדם.
בדיוק. והייאוש הזה, הייאוש הפוסט-מודרני הזה, אנחנו רואים לאן אמת גדולה מובילה, ולכן אנחנו מאמצים תפיסה של פלורליזם, ריבוי אמיתות, כל אחד בנרטיב שלו, בתקווה שהכל יהיה בסדר. עכשיו אף אחד לא ינסה לרצוח את השני, כי הכל... מה יתברר? שבעולם כזה רוצחים את השני, אחד את השני עוד יותר. נכון? כי ברגע שאין לך דרך להתווכח, אתה צריך להילחם. מה לעשות? אם כל אחד והאמת שלו, אני כן מאמין באמת שלי, אז אתה יכול למכור לי עד מחר שהאמת שלי לא נכונה, וזה לא... אני הרי יודע שזה כן נכון. אז מה אני עושה? אין לי דרך להתמודד איתך, כי אתה לשיטתך צודק, ואני לשיטתי צודק. אנחנו נריב ונילחם. המוצא הוא מוצא כוחני. אגב, כך נוצר, מה זה עולם הפרוגרס, מה שנקרא היום? הכפייה הליברלית. מאיפה זה בא? בא מפה. ואתה תמיד אומר להם, תראה, איפה הליברליזם שלכם? למה אתם לא מאפשרים לחרדים לנהל אירועים נפרדים? לעצמם, זה מה שהם רוצים. זה לא פסגת הליברליזם, מה שהייתי מצפה מציבור ליברלי. תן להם לעשות כמו שהם מבינים, אף אחד לא מכריח אותך כלום. לא, לא ייתנו להם. למה לא? זה לא ליברלי. עכשיו, הליברליזם, הם הוכרו את סימן השאלה, אם סימן שאלה הוא ככה, הוא מותח אותו, נהיה סימן קריאה. השאלה שלך, הליברליות, שכל אחד צודק, ואולי כן ואולי לא, הופכה להיות סימן קריאה. כולם חייבים להסכים לזה שאולי כן ואולי לא. ומי שלא מסכים לזה הוא כופר בעיקר. צריך לרדוף אותו ברדיפה דתית.
אז זה כבר הופך אדום.
בדיוק, בדיוק. זה האבסורד שיש פה. הציפייה הייתה שזה יביא את השלום המיוחל, וגר זאב עם כבש. אז כמו שאמר בן גוריון, אני מייחל לשלב שבו יגור זאב עם כבש, ובלבד שאני אהיה הזאב. כי בגר זאב עם כבש, בסוף הזאב יאכל את הכבש. לא יהיה שם שלום.
לפחות... כן, זאת אומרת, זה לא
יחזיק לנצח. כן.
זה לא
יחזיק,
אז אני...
למה? כי כולם, שלא יספרו לי סיפורים, כולם מאמינים שהאמת שלהם נכונה. אתה יכול לנעום עד מחר שאין אמת וכולם צודקים וכל אחד והאמת, זה הכל חרטה. בסוף, בסוף, אתה כן משוכנע שהאמת היא שלך.
עד שהשולחן יציעו את ההצעה לבטל מצעד הגאווה
בירושלים. מה?
עד שלשולחן הכנסת
תגיע ההצעה לבטל מצעד הגאווה. לא, אני אומר, כשבאים לבטל את מצעד הגאווה זה צעד יותר בעייתי. אתה מנסה לשפוט על אחרים. כאן אני הבאתי בכוונה את הדוגמה של אירועים נפרדים לציבור שרוצה את זה. אני לא בא לשפוט אף אחד, אבל תן לי להתנהל כמו שאני מבין. לא, לא יתנו לך. מצעדי גאווה זה יותר בעייתי לבטל, כי הם צועדים, ובסדר, מה אתה רוצה מהם? אתה בא לשפוט עליהם. זה טענה יותר בעייתית. זה אני יכול להבין ליברל שלא מסכים. מה זאת אומרת, הם רוצים לצעוד שיצעדו. אבל איך אני יכול להבין ליברל שקופה עליי את ההתנהגות שלו? ומה הוא ליברל? הוא ליברל רק כלפי אלה שחושבים כמוהו. זה לא ליברליזם. כן, התשובה היא כן, כמובן. אבל זה בדיוק, כי יש משהו שהוא מאוד בעייתי ברמה הפילוסופית-לוגית של התפיסה הזאת. לכן אני אומר, זה לא חוסר נימוס. זה לא שהם התגלצו במקרה והם לא עקביים ובטעות, אני לא יודע מה. יש פה בעיה לוגית, פילוסופית ביסוד התפיסה הזאת. אם אתה ספקן אמיתי, אתה לא יכול לעשות כלום. אתה לא יכול גם לחשוב את מה שאתה חושב. וזה אף אחד לא מוכן באמת להיות שם. לא רק לא מוכן, הוא לא באמת מאמין בזה.
רגע, הרב, אתה לא... הרב לא רואה את הקשר בין המקום שקרב לכם את העולם השנייה והיימוש מהאדם לבין
עכשיו. זה הסבר במישור ההיסטורי-סוציולוגי.
כן.
אבל אני אמרתי, אני מדבר על זה במישור הפילוסופי-לוגי. ולדעתי, השורש של הדברים הוא במישור הפילוסופי-לוגי. כי בסוף בעצם אנשים מצד אחד ראו שתראו לאן מובילה איזה עמדה נורא דוגמטית שמאמינה בנאציזם או בקומוניזם או מה שלא יהיה, כל אלה הביאו לזוועות, שזה נכון. אבל האלטרנטיבה מביאה לאותם זוועות. כי אין לך דרך להתמודד עם דאש, אין לך דרך להתמודד עם פוטין, אין לך דרך להתמודד עם אף אחד, כי מה אתה רוצה? כל אחד והאמת שלו, זאת האמת שלו. מה אתה רוצה? כן, אז דמוקרטיה מתגוננת וכל מיני פטנטים כאלה שבעצם באים להסביר למה אני לא ליברל. כל מיני מושגים שבאים לחבס את חוסר העקביות. אין, אתה לא יכול להיות עקבי במצב כזה, אלא אם כן, אתה לא מרשה עצמך להגיד ולעשות כלום, לחשוב כלום. להיות מין כזה בודה, אני לא יודע מה. אתה לא, אתה אחרי, כל, זה, אדם הערבי לא יכול להיות בסיטואציה כזו, זה לא עובד.
הוא
תמיד
פועל.
כן, בדיוק. אז הטענה, הוא גם חושב שהוא צודק. יודעים, יש ספר מאוד יפה על זן בודהיזם ופסיכואנליזה. זה אסופה של שלושה מאמרים, יצא בעברית, זה פסיכיאטר מקסיקני ששכחתי את שמו, ושל אריך פרום, הפסיכולוג הידוע, ושל סוזוקי, די.טי. סוזוקי, הוא מלומד יפני, לא מכונית. הוא מלומד יפני, שעניינו היה להסביר את הזן בודיזם לאוזן מערבית. זו היה המומחיות שלו, יש שם מאמר שלו. בין היתר, אז הסוזוקי מביא שם שני שירים. אחד של טניסון, נדמה לי, והשני של בשו, איזה משורר זן מהמאה השמינית או משהו כזה. ובשו אומר שמה, או פרח נפלא בין סדקי יקיר, כמה יפה אתה והייתי יכול לעמוד פה לנצח ולהסתכל עליך, או משהו כזה. וטניסון אומר, או פרח יפה, לא בדיוק אותו דבר, כמעט, או פרח בסדקי יקיר, מי ייתן שאני אקח אותך ואני אקטוף אותך ואני אביא אותך הביתה ואתה תקשט עצמי את הביתה עד סוף החיים. וזה תיאור כל כך יפה להבדל בין המזרח למערב, הפסיביות, כן, הבודיסטית, המזרחית, לאקטיביות הנוירוטית המערבית, כן, מקס ובר, הנוירוטיות הפרוטסטנטית המערבית. כן, זה...
קרא גרינצייב ועשה את דברים, עשה את זה את דברים אחרים.
מה?
פילוסוף המוסלמי קרא גרינצייב ועשה את זה על ההבדלים בין הכוח, שהמזרח הוא יותר מסמל את הכוח הנשי, בזמן שהמערב זה יותר הכוח.
אני לא יודע, צריך להבין למה הוא מתכוון, אבל יכול להיות זה אותו דבר, אתה קורא לזה נשי ולזה גברי. מי זה, מה היה השם?
פילוסוף רוסי, כשהוא כתב בספר
ש... מה השם שלו?
ניקולאי ברדייב. ניקולאי ברדייב.
ברדייב.
בשבילכם.
אוקיי. טוב, בכל אופן...
הספר שלו גורלה של רוסיה, זה משהו, הוא בעצם עושה את הבדל למה הרוסים קיבלו לעשות את הבירוקרטיה הגרמנית, כי אומרים בעצם הרוסי בגלל שמוסקבה שקיבלה לעשות את הטרמונגוליות שהיא מזרחית, היא בעצם הפכה לסוג של בא יותר נחת הכוח הנפשי, הפרסים של השטח, השטח הגדול של רוסיה יעשה, שאם הרוסיה תעשה, תקום בקומים בזמן שבאו הגרמנים שעזבו את הצד הגברי החזק והחליטו את הרבה...
מולדת הפרוטסטנטיות גרמניה, טוב,
בכל אופן... בגלל הוא שונא את הגרמנים, כאילו ברלין מזכיר לי פשוט מחנה צבאי אחד גדול.
אוקיי, טוב, על זה עכשיו רבים יסכימו. טוב, בכל אופן, לענייננו, מה שאני רוצה בעצם לומר, שהזמן שלנו כבר מסתיים, אז מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שגם בעולם הרחב קורים בדיוק אותם תהליכים. באמצע המאה ה-20, שליש אמצע המאה ה-20, אנחנו מגיעים לנקודת הקצה שהתחילה ביוון, זה כל תקופת הנאורים. מה קורה משם והלאה? שלוש דרכי התבגרות, בדיוק כמו שאמרנו לבן אדם הפרטי. התבגרות אחת זה הפוסט-מודרניות, לכן היא נולדת שם, זה הספקנות. ספקנות זה אימוץ של שתי ההנחות ולהישאר עם שתיהן, נכון? מה זה שתיהן? רק ודאות היא קבילה ואין שום דבר ודאי, נכון? שתי ההנחות ביחד מובילות ישר לספקנות הפוסט-מודרניות. ההתבגרות השנייה זה פונדמנטליזם, שגם הוא פורח החל מאמצע המאה ה-20. למרבה הפלא של הרבה אנשים, אוקיי? שזה בעצם תפיסה שאומרת, יש לנו איזה מקורות אילאיים, ולכן אנחנו נהרוג את כל מי שלא חושב כמונו, אוקיי? עכשיו, בעיניי, דרך אגב, הבעיה בפונדמנטליזם, זה לא האלימות שלו. זה סימפטום לבעיה. הבעיה בפונדמנטליזם זה הנחרצות שלו, חוסר המוכנות שלו להעמיד את התזה שלו למבחן ביקורתי. עקרונית אתה יכול להיות פונדמנטליסט גם בתור אמא תרזה. היא פונדמנטליסטית, היא לא מוכנה להעמיד את המוסר שלה למבחן ביקורתי. היא פונדמנטליסטית, היא לא תרצח אף אחד, כי העקרונות שאצלה הם בטוחים ולא עומדים למבחן ביקורתי, זה עקרונות מוסריים. אבל זה עדיין מבחינתי זה פונדמנטליזם כמו כל פונדמנטליזם אחר. כי לא מוכנים לקבל חשיבה ביקורתית.
פציפיסט, פונדמנטליסט.
בדיוק, ויש הרבה כאלה.
אתה יכול להיות פציפיסט שמפסיד את סרביה.
לא, למשל, אולי, אבל זה כבר באמת חוסר קונסיסטנטיות. אבל יש פציפיסטים, למשל ברית שלום, שהייתה פה בארץ, עם השמאל, כן, מגנס ובובר וכל החברה האלה, גרשם שלם, שתנועת השמאל של אנשי רוח לפני קום המדינה, שרצו לוותר לערבים והכל ולהכיר והכל, זו תנועת התאבדות בשם הפציפיזם. הם התנגדו למלחמה, כשאתה נמצא תחת איום ואתה מתנגד למלחמה, אז האבולוציה כבר תדאג לזה שהפציפיזם לא ישרוד. וזה, כן, פציפיזם לא שורד, כמובן. פציפיזם פשוט אין לו יכולת לשרוד אבולוציונית, בגלל שחסלים אותו. לכן הפציפיזם אף פעם לא יהיה עמדה שולטת. בכל אופן, הטענה שהדרך ההתבגרות השלישית, הדרך הסינתטית, זה בעצם מה שנקרא מודרניזם, לפני הפוסט-מודרניזם, זה בעצם תפיסה שאומרת, אני מוכן לקבל את ה-common wisdom, את ה-common sense, כטענה אמיתית. לא ודאית. ולכן, אני מתייחס אולי בסובלנות לתפיסות אחרות, אני מקשיב לתפיסות האחרות, אבל אני לא חושב שהן נכונות כמו התפיסה שלי. אני לא בטוח שהן לא נכונות. אולי אני סובלן, אבל לא פלורליסט. אני לא חושב שיש ריבוי אמיתות. אני כן חושב שהאמת שלי היא לא ודאית, ואני לא מזהה אמת עם ודאות. כי אנלוגיה, אינדוקציה, רטוריקה, זה גם כלים כדי לאמץ טענות, לא רק הוכחות לוגיות ולא רק ודאות. ואני חושב שהדרך היחידה להתמודד עם פונדמנטליזם באמת, זה הדרך הזאת, ולא הפלורליזם, כמו שחשבו בהתחלה. הפלורליזם יושב על אותה הנחה כמו הפונדמנטליזם. הדרך היחידה זה להתמודד עם ההנחה שמשותפת לשניהם. שלא רק דבר מוכח, או לא רק דבר ודאי, הוא קביל. אני מוכן להילחם על האמת שלי, למרות שאני יודע שהיא לא בטוחה. אבל אני כן חושב שהיא נכונה. עד שישכנעו אותי שלא, אני אקשיב טוב. אולי ישכנעו אותי שלא. אבל זה לא אומר שאם אני לא משוכנע, אני לא אלחם על זה. לא רק דבר ודאי, הוא קביל. ומחייב, ותקף. אוקיי? זאת התפיסה, מה שאני קורא הסינתטית. עכשיו אני, בפעם הבאה, אני כבר לא מגיע לזה עכשיו, כל זה היה מבוא מושגי, חלק מהמבוא המושגי, לסוגיה של, איך להתייחס למחלוקת, בהלכה ובכלל. אוקיי? זה נגיע בפעם הבאה.
תודה רבה, רב.